שבת שתה יין על השולחן וברך התור חמיתי? לא היה כל כך טוב.
אבל אני
מתפטר. יופי, טוב. אוקיי. טוב, אז אחרי שעסקנו בשינוי יין, אנחנו עוברים לסוגיה שעוסקת פה בשינוי מקום. כן, כשנקודת המוצא של הסוגיה, לפני שדנים בהשפעה של שינוי מקום, זה קודם כל ההנחה שאחד המאפיינים של סעודה זה העובדה שיש לה מקום. וזה הולך יחד. אנחנו רגילים לחשוב שזה קשור לליל הסדר, אבל בשפה של חז"ל זה הולך יחד עם הביטוי או המונח הסיבה, שהוא המאפיין של סעודה לא רק במסגרת משנה פסחים, וגם במסכת ברכות. בפרק שישי במסכת ברכות, שהמשנה מתארת חבורה שיושבת יחד לאכול, זה מתואר בלשון של הסבו. והסבה היא בהגדרה, היא במקום. יש לה חדר שם מיוחד לכך, הטרקלין, שהשם שלו נגזר מהמספר של שפות הסבה, איזה ספרה מתחבאת שם? בטרקלין, איזה ספרה מתחבאת? לא בעברית, בסדר, תכף רמז. three, try, כן, כלומר שלוש, כי יש שלוש שפות הסיבה, ובטרקלין יושבים ברחבות ובנחת ולהרבה שעות, זה ארוחה רצינית, כן. וכאן מה שהסוגיה באה לדון, דיברנו בשבוע שעבר למה ברכה חלה על הסעודה, האם מעבר המקום הוא מסיים, מכריז על סיום הסעודה, הוא מלא מחייב לברך מחדש. כן, אז מבחינת מה שראינו עד כה, פגשנו את דברי רבי יוחנן, פגשנו את רב שמואל, שאומרים ידי יין לא יצא. הגמרא מנגידה את זה לדברי רבי יוחנן, שידי יין יצא. מה שמבחינת הסוגיה הופך להיות, אז ברבי יוחנן תיימי, ההצלבה עם מסכת ברכות, וזה שאחד שינוי יין ואחד שינוי מקום אינו צריך לברך. דיינו לשיטת רבי יוחנן על שינוי מקום הוא גם לא משפיע. כך אומרת הגמרא, מייטיב שינוי מקום צריך לברך, שינוי יין אין צריך לברך. תיופתא דרבי יוחנן תיופתא, וזה לכאורה סוגיה נגמרת, נכון? אבל בכלל לא, בכלל היא רק מתחילה. שכן אומרת הגמרא, יתיב רב אידי ברבין קמי דרחיס. הסיפור הזה לוקח אותנו לארץ ישראל. אנחנו נמצאים פה ברב אידי ברבין שיושב, סליחה, לבבל, שיושב פני רב חיסדה. ויתיב רב חיסדה וכאמר משמי דרבונה, הוא מספר לתלמידים שלו כמשמו של רבונה. מה הוא מספר? אני קורא, הדה אמרת שינוי מקום צריך לברך, לא שענו אלא מבית לבית, אבל ממקום למקום לא. כן, פה הוא בא לכאורה דברים נאמרים כלפי הברייתא שאמרה ששינוי מקום צריך לברך, וכנגד זה בא רב מונא ומוסופר בשמו שהוא בא, להגביל את זה. זה בתנאי שעברו ממש מבית לבית, ממש ממבנה למבנה, אבל במידה ועוברים למקום למקום, זה לא נקרא שינוי מקום. אז זה מעיר לו רבי די, אמר לו רבי די ברבין, אחי תמלת בתית דבר אבינה, פעמי לה בתית דבר אבינה כבתך. כן, כן, הוא מספר לו, זה כך מופיע בברייתא, ועל זה שאלת הגמרא, ולר אבונה בתית כמש מלן? באמת, למה רבונה אמר את זה, אם זה מופיע בברייתא? וזה אומרת הגמרא, רבונה מתית להשמיע לה. שאני לא, ברשותכם אני לא אעריך, אבל יש פה גמרא מפורשת שמעידה לנו על מידת ההיכרות של המוראים עם, ברייתות. אנחנו צריכים לזכור שהברייתות הן על פה, הן לא בהכרח ערוכות, הן לא בהכרח נמסרות בצורה מסודרת, הן לא בהכרח מוכרות. והגמרא אומרת שבאמת ייתכן שהמורה לא מכיר, ברייתא. לעומת זאת, רק תסתכלי פה לרגע ברח, אתם יכולים לראות שלרח הייתה גרסה אחרת בגמרא שהרשב"ם הכיר אותו ונלחם בגרסה הזאת. הרח אומר פה בצד שמחזיק גמרא, מטמינן וכי רבונה מתנית עתה לשמועינן, אלא כי עד רב חיסדא דאמר שינוי מקום הוא גורש שהסיפור הבא הוא כתירוץ לקושיה הזאת, שאלה כנראה סיפרנו לא טוב את הסיפור, אלא צריך, כנראה רבונה אמר משהו משהו אחר, כי הוא באמת לא אמור להגיד מה שמופיע בברית. אז יש פה ברקע שאלה אחת, והיא האומנם, יש פה בעצם שתי תפיסות, האם ייתכן מצב כזה שהמוראים לא מכירים ברייתות? הרשב"א מכיר את הגרסה הזאת, והוא כותב בדיבור המתחיל, אחי גרסים ומתניתים, זה שש שורות מתחילת הרשב"א. אחי גרסים ומתניתים דברי רבין הקבטה, פתו יתיב רב חיסדת, וכמה משני דנפשי, ולא גרסים ומתניתים נת על השמונה, ושיבוש גמור, שכן הוא שיטת הגמרה על השמנו המורה, דבר הפורש בברייתא, וזימנים שאין הכל פקיעים בברייתא. וגם המורה עצמו זימנים דלא ידע לי להוא ברייתא, דמת אלי סייעת המיניהם. לפי שראו דיאת רב חיסדא וכמה משמי דנפשי, וטעו לומר מיכל שחזר במה שאמר למעלה, והגיעו בספרים קושיה זו, והנה על השני דברים. אלא הרשב"א נלחם, וזה, אני אומר, זה נוגע לשאלות כלליות במבוא לתלמודים לברייתות, לזכור את הסוגיה הזאת. לגבי עצם התוכן של הדברים שנאמר בשם רב הונא, אז כאן אנחנו רק צריכים לסגור את היחס בין זה לבין עמוד א' שכבר עסקנו בו. ופרקם אני מאיר שראשונים הכירו פה שתי גרסאות בגמרה הזאת. רגע בעמוד א' שתי גרסאות באותה גמרה, אז גם פה ראשונים הכירו שתי גרסאות. אצלנו הגרסה היא ממקום למקום, אבל הרבה מאוד ראשונים גורסים בדברי רב הונא מפינה לפינה. שזה גם ערך פה על אתר, לא צריך פה לחטט מדי בכתבי יד, ערך פה על אתר, הוא מביא, אמרי משמי, שורה שלוש ברך, אמרי משמי דרב הונא, עד אמר שינוי מקום צריך לברך, לא אמרי מבית לבית, אבל מפינה לפינה לא. זה ממש בגמרא כאן, אני מזכיר לא מה שלמד, מה ההבדל למקום למקום, פינה לפינה, מקום למקום ראשונים, איך מבינים שהכוונה, כמו שרשי פה כותב, רשי ודאי גרס פה מקום למקום, מבית לעלייה, לחלקים שונים של הבניין של אותו מבנה אבל חדרים שונים פינה לפינה לא מזאת זה באותו חדר אבל פינות שונות של החדר רבינו דוד פה למשל אתר וגם התוספות בעמוד א' עושים על רק הזה הצלבה בין הגמרא כאן להגמרא בעמוד א' השאלה שההצלבה הזאת עומדת על בסיסה ודברים שתהיה אמרה אז מה עומד בשורש דיני קידוש, האם דיני קידוש רוכבים על דיני סעודה, או אם הם מהווים איזושהי יחידה עצמאית, כן? והדבר הזה תולי בגרסה בשתי המקומות. כן, וכך למשל, תוספות בקוף א' עמוד א', תראו מה התוספות אומרים. אבל ממקום למקום בחד בית הפירוש, מחדר לבית ומבית לעלייה, כמו ביגלה לערה, אבל מפינה לפינה יש קידוש, כי היחיד לא חשיב שינוי מקום בסמוך, וזה ברור שהתוספות בשלב הזה גרסו פינה לפינה בעמוד ב' ובעמוד א' גרסו מקום למקום, ולכן הסוגיות מתאימות, ואני אסביר למה. כי בעמוד א' חשבו מקום למקום ושללו את זה. בעמוד ב' מקיימים את פינה לפינה. אז אם בעמוד ב' אני מקיים פינה לפינה, או בעמוד א' אני שולל מקום למקום, אז למה חזרתי? חזרתי לפינה לפינה בשני המקומות, ואז זה מתאים. כן? ומה זאת ראשונים, כמו רבנו דוד, שגרסו בשתי הסוגיות פינה לפינה, אז נוצר להם הפער בין קידוש לבין סעודה. השאלה היא איזה פער בין קידוש לסעודה, או פער בין יין ללחם. רבנו דוד מתעקש, נדבר על זה גם היום בהמשך, בתוך הסוגיה בקופה לפעמוד ב', זה פער בין לחם ליין, זה לא פער בין קידוש לסעודה. ההנחה היא שבלחם ההגדרה היא אפילו פינה לפינה לא, כי צריך ממש לשבת באותו מקום. לעומת זאת, ביין, אפשר קצת לטייל, אפילו מקוס, מטיילים, כן, זאת ההנחה של רבנו דוד. אבל ההבדל לדעתו הוא בין יין ללחם. אז התוספות שם ממשיכים, ולכמן גבי שני מקום וכאמר לא אפשר לבית לבית, אומר שני מקומות וחד בית, קר אליי בבית לבית, אומר יש ספרים ויוסד לך פינה לפינה. אז אתם מעלים את השאלה הזאת, אתם משווים או לא. בכל מקרה, זו המאמרה הראשונה, שמתעסקת בשאלה מה נקרא ההגדרה. אני חוזר, אם זה ממקום למקום, כל עוד שזה באותו חדר די בזה, אם זה פינה לפינה, אז לא שבא מפינה לפינה, לא, צריך ממש להישאר באותו מקום. אני לא יודע אם אתם מתייסרים בבית בשאלה איך מחזיקים את הילדים ליד השולחן, אבל זאת שאלה מאוד קריטית. עד איזה מרחק מהשולחן הם הולכים? עד הספות? לחדר השני? דוחה מקרא, אומרת הגמרא כך, אני ממשיך. אומרת הגמרא, ותו יתיר רב חיסדא וכאמר משמי דנפשי. עד אמרת שינוי מקום צריך לברך, לא אמרן אלא בדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם, והדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם אין צריך לברך. מה הייתה אימא לקיבה כמה הדר? ברב ששת אמר, אחד זה ואחד זה צריך לברך. מפה הגמרא מביא הממרא בשם רב חיסדא, שמצטרף לדיון על שינוי מקום, והוא מכניס כאן גורם שאומר שיש להבדיל בין דברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם לבין דברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם. כן? ראשית, הרקע לכל ההלכה הזאת מושרש במשנה בברכות בפרק שמיני, שם במסגרת הדברים שבין בית שמאי לבית הלל, המשנה שם אדם ואדם שתפתח את זה בסדר, באדם שהוא אכל במקום אחד ואז הוא שכח לברך והתחיל ללכת משם, והאם הוא חייב לחזור לאותו מקום כדי לברך. הבאתי את זה, אני לא זוכר מה הבאתי, הכנתי לי דף לפני שבוע וחצי. הבאתי את הדף. אוקיי, אני אשמח לראות את זה. איפה הבאתי את זה? כן, זה נמצא? איפה זה נמצא? באיזה שורה? על ההתחלה. שיט. מישהו פה הכין דף יפה לשיעור, כן. מי שאכל לשכח ולא ברך, הנה, בית שאומרים יחזור למקומו ויברך, ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. עד מתי הוא מברך? עד כדי שיתקל המזון שבמאב. והרבה מאוד ראשונים אומרים, ואחד מהמקורות זה סוגייתנו, זה שלכולי עלמא לכתחילה ראוי לברך במקום שאכל, המחלוקת היא רק לגבי הדיעבד. עכשיו גם לראות, מי שעיין קצת בסוגיה שם בברכות בנון ג' עמוד ב', שהגמרא באיזשהו מקום די מזדהה עם שיטת בית שמאי. זה מתחיל מכך שהגמרא מצמצמת את המחלוקת ואומרת בשם עומר רב זבי ויתם הרב דימי בר אבא, המחלוקת בשכח אבל במזיד דברי הכל יחזור למקומו ויברך. פשיטה, ושכחנה, מה עוד אתם רואה דין אפילו במזיד, ועיד קטני ושכח להודיעך כוחם דבית שמי, כמה שמלן, כן? זה גם עולה בצורה מאוד מאוד ברורה מהמשך הסוגיה שמה, כשהיא מביאה סיפורים שחכמים שנהגו כשיטת בית שמי, לא משהו שאנחנו כל כך מצפים לשמור אותו. ובתוך הכרח הזה שגם ברכות, יש אחד שניסה לנהוג בבית שמי, ואמרו לו חבל שלא הרגו אותך שעשית כך, כן? רבי טרפון, כן, פה אנחנו שומעים, כן, סיפור על חכם, ממש תראו איזה סיפור, רב בר חנה, זה אפילו מופיע בכל הסוג חכמנו, כן, שהוא הולך בשיירה, והוא שוכח, והוא חושב איך הוא ישכנע את השיירה, שיחכו לו, וזה די ברור שעל הפרק עומדת בין היתר שאלה, תוך כל ההשוואה הזאת לכסף, מה זה עולם הברכה בשביל בן אדם? כלומר, בוא נתחיל מזה. זה בן אדם קם מהשולחן ושוכח לברך. אלא חופץ חיים אומרים, זה לא היה קורה. הוא בעצם מלמד באיזשהו מקום על היחס שלו לברכות. המבחן הזה של הכסף הוא מבחן די טוב. היה לי ויכוח אדיר עם אחד מהבנים שלי, שבסוף לא צפוי. הוא קצין באיזו יחידה שאני לא יודע איך קוראים לה, בסדר? ויש לו שם חיילים שבאיזו תוכנית מיוחדת שהצבא משלב חרדים בצבא, ואחד מהם בחנוכה היה מודאג לפני חנוכה איך הוא יוצא הביתה להדליק נרות בזמן. והיה ויכוח אדיר אם זה בסדר שהוא מבקש, לא בסדר. אז אחד הדברים שאני אמרתי לו, בוא נשאל, האם בבני רק אנשים סוגרים חנות בשביל להדליק נרות בזמן, האם מוכנים להפסיד כסף בשביל זה? אני לפחות חשבתי, אם אנשים מוכנים להפסיד עבודה וכסף, אז זה לא דרישה מוגזמת, אז בואי, הוא מתנהג לצבא לפחות כמו מקום עבודה שלו. אם שהוא יעבוד, לא, כסף הוא לא מפסיד, רק צבא, זה כבר ניצול על רקע דת, כן? בסוף הוויכוח לא נפשט, אבל שבוע אחרי זה היה לו את היושרה לבוא הביתה ולהגיד, אתה יודעים מה הוא עשה החייל הזה? לקח ימי חופשה, והגיע בכל זאת בבוקר לעבוד, ויצא מתי שהוא רצה. יצא גבר, איך שאומרים, כן? אבל לחזור לפה, המבחן של כסף הוא מבחן אמיתי, הוא לא מבחן מזויה. שזה יש מקום, בית שם אומרים, לא, מבחן אולטימטיבי. ואם משל כסף היית חוזר, אז למה אתה לא חוזר בשביל ברכה? עכשיו, רואים בגמרא שהיא די אוהבת את הטיעון הזה, כן? למשל, מה הסיפור הזה של עם הכנפי יונה מזהב, כן? ושניצולים למצוות, כלומר לא כסף מציל אותנו, המצוות מצילות אותנו, זה מה שחשוב באמת. הסיפור שם עם הנו תרי תלמידי, אחד אביד בשוגג כבית שמי ואש ככה עונקה דדאבה, ואחד אביד כמזיד בבית הלל ואחרי אריה. Right. אז זו גמרא שלמה שלא פוסקת הלכה כבית שמי, אבל היא די רומזת או ממליצה, אומרת שככה, זה היחס הנכון לנהוג כבית שמי. הרקע לזה הוא מה שאמרתי לפתיחת הלימוד היום, היות לסעודה יש מקום, גם לברכה יש מקום, כלומר הברכה קשורה באופן הדוק לסעודה והיא צריכה לאמר באותו מקום, ו זה הרקע לסוגייתנו כאן. קודם כל האמירה הזאת שיש דברים שתונים ברכה לאחריהם במקומה ויש כאלה שלא, האמת שמה שרב חסדא אומר הוא דבר מאוד מפתיע, זאת האמת. נראה בהמשך שיש ראשונים שאמרו את זה הפוך, אבל זה מאוד מאוד מפתיע. שכן, מה רב חסדא טוען? שדברים שהם תונים ברכה לאחריהם במקומם אין צריך לברך. ההנחה הרווחת של הראשון, של הראשון, של הרבה ראשונים שמפרשים את הגמרא הזאת, הכוונה שהוא עזב את המקום הזה באמת הלך למקום אחר. אבל היות ויש לו חובת ברכה במקום, זה אומר שהוא כאילו הלך לאותו מקום עם איזה חבל כזה שכמו אחד שיחס למערב, הוא לא צריך ליבוד, הוא כאילו הלך לחדר השני, אבל הוא, יש לו קפיץ שיחזיר אותו. ולכן, הרי מה הדילמה שלנו? בוא נגדיר אותה, בשבוע שעבר הגדרתי אותה, בוא נחזור עליה לרגע. מה מאגד את כל האכילות האלה לכדי אכילה אחת? אז כאן בא רב חסדא ואומר שאדם שהוא טעון ברכה לאחר במקומו, החובה ההלכתית לחזור למקום ולברך, היא אומרת שזה הליכת הרי, או שההליכה הזאת לא נתקע אותו מהמקום הזה. לעומת זאת, אדם שלא חייב לברך במקומו, אז עצם הקימה מהשולחן גמרה את הארוחה, ולכן אם הוא הולך לעוד מקום הוא צריך לברך מחדש, כי האכילות האלה הן אכילות נפרדות. כלומר, החובה ההלכתית לברך במקום היא מגדירה שהסעודה לא הסתיימה, ולכן לא צריך לברך ברכה ראשונה. וזה תורף דברי רב חסדא, שלפני שנתח אותם ונראה מה זה, רב ששת חולק, רב ששת אומר, אחד זה לאחד זה צריך לברך, רב ששת לא מכיר ברעיון הזה שההלכה מעצבת המציאות. אם סעודה יש לו מקום, ואתה קם מהמקום, אז האכילה הזאת הסתיימה. מה שראשונים פה דנו ביסודיות, זה מה זה בדיוק ההגדרה של דברים שטעונים ברכה במקומם, ומי לא טעון ברכה במקומו. כן? אז השאלה הזאת היא כאן במחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. היא גם נוגעת בביתים פרשניים בסוגיה, אבל יש פה יסודות גדולים מאוד מהעולם של ברכה האחרונה. אני רוצה לפרוס את העירייה. כן? מה רש"י אומר? רש"י אומר בדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם, כגון מים או פירות שאין טעונים ברכה חשובה בפני עצמם, כגון, לא ברור פה שיבת המילים, זה ודאי כיוון דעמד והלך למקום אחר, עמידתו זו יגמר סעודתו, ואך סעודה אחריתי וצריך לברך בתחילה. אבל דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומה, כלומר ברכה חשובה בפני עצמם, כגון שיבת המילים, הואיל ולא בירך אחריהם ועמד ילך למקום אחר, לסעוד על קביעות הראשון הלך לברכה אחריהם, ברכה אחת על שתיהם, ולפניהם נם יהיה צריך לברך. או בלשון אחרת, רש"י אומר את זה במרומז, הרשב"א מגיד את זה במפורש, כל מי שמברכים אחריו ברכה אחת מהן שלוש, הוא צריך ברכה במקומו. לעומת זאת, כל מי שמברכים עליו לאחריו בורא נפשות, זה נקרא שהוא לא זקוק לברכה האחרונה במקומו. אם ברש"י הוא רק אומר מים, פירות, שבעת המינים, זה כתוב במפורש ברשב"ם. שם הרשב"ם אומר, אני מקריא, בדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם, כגון מים או פירות שאינם טעונים ברכה חשובה בפני עצמם, אלא בורא נפשות רבות. מפורש ברשב"ם, כך אין צריך לברך במקומם אחריהם. לעומת זאת, מה זה דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם? כגון שבעת המינים דאית בו ברכה אחת מהן שלוש. רואים ולא ברך אחריהם והלך למקום אחר, והרשב"ם לא נחה דעתו עד שהוא מצטט את המשנה בברכות ואומר על ברכה אחת מהן שלוש. בוא נבין את יסוד הדין. דאיקה כאין ברכת המזון ברכה אריכתא וחשיבותא מהן שלוש. ופה בא הרשב"ם וטוען טענה שמהותית, הוא טוען שההבדל האמיתו של דבר הוא בין ברכת המזון לבין כל השאר, רק שטענתו היא שעצם השם ברכה אחת מהן שלוש, על מה הוא מורה? שזה סוג של ברכת המזון מקוצרת, זה תקציר של ברכת המזון, ולכן דיני ברכת המזון הם בעצם חלים על כל מי שמברכים אחרי ברכה אחת מהן שלוש. הדבר הזה נכון גם על שבעת המינים שעליהם מברכים ברכה אחת מהן שלוש, זה מעין ברכת המזון קצרה. לעומת זאת בורא לפשות היא לא מתיימרת להיות ברכת המזון קצרה, היא ברכה אחרת. שימו לב, הוא לא ממש יודע להגדיר מושגית מה זה. מה הוא יודע להגיד? דיברתי בו פעם, הראשונים הרבה תרום רב חיים, יש להם שפה כמותית פחות איכותית, כן? מה הוא יודע להגיד? שזה לא ברכה חשובה. עכשיו, מי שרוצה להבין עד כמה בורא נפשות היא ברכה שהיא לא חשובה, שילמד מסכת ברכות פרק שישי ויגלל את הדהימתו הגדולה שכתוב בגמרא בברייתות, שיש דברים שמברכים אחריהם ולא כלום, אומרים לנו שולא כלום זה אריה לברת נכון בדף למד זין שם, מה זה? זה בורא נפשות רבות. אבל לא רק שהוא לא חשוב, הוא ולא כלום, כן? יש פה איזשהו פער שוני שהרשב"א מציג פה בין בורא נפשות שהוא לא כלום, שהוא לא חשוב ולכן גם אין לו מקום, לעומת ברכה אחת מהן שלוש שנתפסת כברכה שהיא ברכה חשובה, היא מעין ברכת המזון וכן הוא זקוק למקום. יש פה איזו רמיזה שמיד אני בהמשך נפתח אותו קצת יותר, שההנחת היסוד היא שבעצם מי זקוק למקום? ברכת המזון. אני לא קשה להסביר למה דווקא ברכת המזון זקוקה למקום, כי ברכת המזון הולכת יחד עם סעודה, לסעודה יש מקום, תפוח אוכלים בהליכה, אני חושב, כן? לא מתיישבים, לא מסיבים לסעודה של פירות. לעומת זאת, מסיבים לסעודת המזון, רק מה, הרשב"ם טוען שהוא עדין גם לכל מי שיש לו ברכה אחת מהן שלוש, מרגישים קצת את הבעייתיות שיש כאן. לעומת זאת, יש הרבה מאוד ראשונים שחולקים על זה, והקושיה המרכזית, הרשב"ם בעצמו ידע אותה. כן, מהי החושה המרכזית שהרשב"ם ידע אותה? הרי לכאורה דברי רב חסדא מוסבים על הברייתא, נכון? באמת? בברייתא כתוב שינוי מקום צריך לברך, שינוי יין אין צריך לברך. וכאן הקושיה המרכזית הפשוטה על כל דברי הרשב"מי ועל דברי רש"י זה שיש להניח שכשם ששינוי יין מדובר באדם ששתה יין, אז שינוי מקום מדובר על אדם ששותה יין, אבל עם אותו כוס יין הוא ילך, או בלי לשנות את היין הוא ישנה מקום. ככה יש להניח. ואם כך יוצא, שאם בא רב חסדא ואומר לנו, אז יש שינוי מקום צריך לברך, זה רק במי שלא טעון ברכה לאחריו במקומו, כנראה שיין כלול בהגדרה של שלא טעון ברכה לאחריו במקומו. אז איך יכול הרשב"ם לומר שכל מי שמברכים עליו ברכה אחת בין שלוש, שזה גם על יין, שהוא שינוי מקום לא צריך לברך? לא רק זה, בהמשך הגמרא נראה את זה בהמשך, יש ברייתות שלמות שהגמרא רוצה להוכיח מהם ששינוי מקום צריך לברך, וכל הברייתות האלה לכאורה הן מדברות על יין. אז אם אני אומר שיין הוא דבר שהוא טעון ברכה לאחריו במקומו, רק שנייה, לא, התבלבלתי, תעזרו לי עוד פעם. אם אני אומר שיין הוא טעון ברכה, כלומר, השאלה למה זה טיוטה על רבי יוחנן, בדיוק, הרי אם רבי יוחנן, הרי רבי יוחנן גם דיבר על יין, בוא נאמר, רבי יוחנן דיבר על יין, עכשיו אם רבי יוחנן דיבר על יין, ועל יין הוא אמר שינוי מקום לא צריך לברך, לפי הרשב"ם גם רב חסדא מודל הדבר הזה. עכשיו כל הראיות של הגמרא גם יצטרכו להיות לא על יין, יצטרכו להיות על משהו אחר, כן? והרשב"ם מכיר את הקושיות האלה, ולכן מי שטעון ברכה במקומו לא צריך לברך כשעוברים מקום, כי המעבר מקום הוא חסר משמעות. אז יוצא שאי אפשר טיופטות לרב יוחנן, שרב יוחנן מסכים עם רב חסדא על יין, כן? עכשיו הרשב"א מכיר את כל הקושיות האלה, ובכל זאת התעקש לומר את הפירוש שלו.
אנחנו ראינו באיזה מקום שהיה הבדל בין חמישת המינים ועוד שתי...
בתוספות, בוא מיד נראה את זה, בסדר?
אני חושב שזאת כבר התשובה.
זה אחת מהתשובות, כן? וכאן אבל הרשב"א מכיר את הקושיה הזאת, אתם מוזמנים לראות את זה בדיבור המתחיל לקיבי כמה אדר, שם אומר הרשב"ם, אני קורא, ואם תאמר, אמר יוטיבני לרב יוחנן מאח ברייטה, טיופטה, איקה לתירוץ, ברייטה כרב חסדא, ושאינם טעונים ברכה לאחרים במקומם, ומילתי דרב יוחנן בשטעונים, וילקח אין צריך לברך, לאיקה לתירוץ, אחי, דרב יוחנן סתם כאמר, שינוי מקום אינו צריך לברך, בכל דבר הנאכל. וכאן הוא קובע איזה כלל שהבריסקאים חושבים אותו על הרמב״ם. מדלא פירש האמורה, יש לו לפרש דבריו יותר מן הברייטה. הבריסקאים חושבים שהרמב״ם צריך לכתוב יותר מהגמרא. כלומר, לכן יש הוכחות מהרמב״ם, מהשתיקות שלו, מהגמרות אין, אבל מהרמב״ם יש, כן? כלומר, האחרונים צריכים לפרש יותר. ועוד יודעים היו המוראים, הרשב"א יודע את הקושיות, הוא בעצם מפרש שהברייטה של שינוי מקום מדבר על כל אכילה, ושינוי יין דווקא על יין, כן? זה שאני קצת דוחק, והרבה מאוד ראשונים לא היו מוכנים לקבל את ה... את הדבר הזה, ולכן יש שיטת ביניים, עוד שיטה בראשונים, שיש לה שתי וריאציות, והיא שצריך להבדיל בין דגן לבין כל השאר, ויין נחשב דבר שלא טעון ברכה לאחריו במקומו, ודבר הטעון ברכה לאחריו במקומו, יש פה בתוספות פה על אתר שתי דעות. דעה אחת, תוספות אומרים שזה דווקא ברכת המזון ממש, לא דבר שמרחים עליו ברכה אחת מהן שלוש, ואז התוספות מביאים עוד דעה שאולי גם על המחיה, אולי גם ברכה אחרונה על חמשת מיני דגן, ואני אקריא את זה בפנים. התוספות אומרים, אני קורא, וכך נראה, דיין בכל שבעת המינים לא הבו בכלל דברים הטעונים ברכה לאחרן במקומם, אלא פת וכל מיני פת שמברכים עליו המוציא, זו דעה ראשונה, או שמה כל מיני מזונות שיש בהם מחמשת מינים אבו בכלל דברים הטעונים ברכה לאחריהן במקומם, אבל לא שבעת המינים ולא יין. כן, כשמבחינת ראשונים, בואו נעשה פה פריסה קצת, ראיתי פה קצת בדף, מי שיסתכל, יסתכל, בריף, בריף משמע שזה רק... הנה, עריף בחף עמוד א' בדפי עריף, עריף כותב ככה, לא אמרן אלא בדברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומם, כגון פירות ויין, אבל בדברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם, כגון פת ומיני דגן, אין צריך לברך המוציא. מאיתיים ולקי וכמה הדר, וכאן השאלה איך לקרוא פת ומיני דגן, הרבה מאוד רוצים לקרוא, הכוונה המוציא ומזונות, או בלשון אחרת ברכת המזון וברכה אחת מן שלוש, כן? אז אם כך, עריף כמו הדעה השנייה בתוספות, כן? באשר לרח, בואו תראו פה, ברח פה יש פירוש מאוד מאוד מרתק, כן? הרח אומר בסוגיה ככה, אלא כי עד הרב חסדא דאמר שינוי מקום צריך לברך ברכה אחרת, לא אמרן אלא בדברים שאין טעונים ברכה ראשונה, אבל תראו מה זה ברכה ראשונה, והיא ברכת הזימון לאחריהן במקומם. אבל דברים הטעונים ברכה לאחריהן במקומם, אם הלך למקום אחר וטעם שם הרי, אין צריך שם לברך, מי טיימה לקיבי הדר. וכאן בדברי הרח, הוא מצד אחד, הוא אומר במפורש, מדובר על משהו שמזמנים עליו. וגם בהמשך הרח מדבר על פת. הוא אומר את המילה הזאת במפורש. שימו לב שיש לו פירוש מאוד מאוד מקורי לביטוי טעונים ברכה, אני קורא טעונים ברכה לאחריהם במקומם. הוא מפרש הכוונה דווקא על ברכת הזימון, שהיא הברכה הראשונה של ברכת המזון. כן, ואני רק כדי להשלים את הפסיפה, ואז אני אסביר שיטה שיטה, כאילו מה עומד פה לנגד העיניים שלנו. בראה בברכות, הבאתי פה מי שראה, ראה אומר במפורש שזה דווקא ברכת המזון, כן, הוא אומר במפורש, אפילו שבעת המינים זה ברכה שלהם מעין שלוש, כיוון שכולן חוץ מפת אינם טעונים ברכה לחרד במקומם, כי דיתא בפסחים, בכל אחד ואחד לאלתר שאכל יכול ללך למקום שירצה או לברך, לא אביו קביעותן קביעות לעניין ברכה לאחריו, אין אחד מברך לכולם, ואין אומרים להם בחולים, וקושר את זה במפורש לגמרא שבו מיד נעמוד עליה, אין זימון לפירות. ולעניין וכו'. כן? אז זה כשיטת הרך, ככה גם הופיע ברשב"א בברכות בדף נ"ג. ברשותכם, באשר לרמב״ם נדבר בהמשך, כי העולם חושבים שהרמב״ם כמו רש"י והרשב"ם, ואני ברשותכם רואה בזה כמה ספקות. מה בעצם קיבלנו פה? קיבלנו פה איזה מבט לתוך העולם הגדול של מסכת ברכות, אז אני אשתדל על רקע היסודות משם לעשות פה סדר בסוגיה הזאת. פה בא רב חיסדא ועושה לנו הבחנה בין דברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם לבין דברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם, ומחלוקת הראשונים היא מה לשבץ על מה. כן, ואני ברשותכם אתחיל מהשיטה שנראית לי הכי פשוטה, שהכי קל להסביר אותה, זה שיטת הרך והרעה, שזה הבדל בין ברכת המזון לבין כל השאר. כן, והם שניהם קושרים במפורש את ההבדל הזה בקיום הזימון. זה מה שהם באים ואומרים, ויש לדבר הזה יסוד מאוד גדול פשוט בעולם של ברכות. אנחנו רגילים לדבר על ברכות הנהנים כמכלול, אנחנו רגילים, יש איזה גוש אחד גדול שקוראים לו ברכות הנהנים, על דברים שונים מברכים ברכות שונות, אבל השם הזה ברכות הנהנים שאנחנו כל כך רגילים בו, הוא מבטא איזה אחידות מושגית, שיש מערך אחד. הרמב״ם, למי שיפתח אותו בהלכות ברכות, יראה, מתאר את זה כעם אותו מחייב, על זה זה, על זה מברכים זה ועל זה זה. אבל כשפשוט מתבודנים בצורה פשוטה בספרות חז"ל, קודם כל מגלים שהביטוי ברכות הנהנים לא מופיע אף פעם בספרות חז"ל. הביטוי הזה לא מופיע אפילו בספרות גאונים. זה ביטוי שמופיע לראשונה בספרות הראשונים, לפי בדיקות שערכתי. הרמב״ם מדבר על ברכות ההניה כגוש, והביטוי ברכות הנהנים הוא מופיע בעיקר בבית מדרשו של הרמב״ן ומשם צפון. הרמב״ם מדבר עליו כל הזמן. ובעולם של חז"ל יש משהו שונה לגמרי. אפשר לראות מושגית שמדברים לא על מערכת אחת גדולה של ברכות, אלא על שתי מערכות ברכות שקיימות, שברכה אחת היא קצת נופלת ביניהם. והשאלה היא איפה בדיוק למקם אותה, זה חלק מהדילמה בסוגיה פה. חז"ל מדברים מצד אחד כיצד מברכים על הפירות. והמושג הברור שתחילת מסכת ברכות פרק ראשי מדבר עליו הוא ברכת הפירות. וכן הברכות הבסיסיות שמוצגות שם הן ברכת בורא פרי, ברכת בורא פרי אדמה. שהביטוי הזה של ברכת הפירות הופיע גם בתוספתא במקום אחד בברכות פרק א', זה עולם אחד. יש לצד זה עולם שני, וגם הוא נמצא בברכות פרק ו', זה ברכות הסעודה. והן מייצגות בעצם שתי מסגרות אכילה שונות לגמרי. מסגרת אחת היא המסגרת שהתחלתי לתאר אותה בתחילת השיעור. המאפיינים שלה כולם נמצאים בתוך משנה ברכות פרק ו' בחצי השני של הפרק. הוא מתאפיין בריבוי. זה קודם כל מתחיל במקום שיושבים בו הרבה אנשים שאוכלים יחד, או יותר דיוק מסבים יחד. המסגרת הזאת יש בה ריבוי מנות, יש שם תיאורים שפת ופרפרת אוכלים כמה דברים יחד, והריבוי הזה של הסועדים וריבוי המנות, שהוא גם יושב על תופעת הסובע, הוא גם הולך בזה שיש לסעודה הזאת מקום. לעומת זאת, האכילות האחרות שמתוארות בפרק, אדם שאוכל טעינה, אוכל אני לא יודע מה, והולך מפה לשם, זה לא מתואר אף פעם במשניות, כי זה אכילה ביחד. זה לא מתואר כי יש לו איזשהו מקום ברור לאכילות האלה. ברכת הפירות הזאת היא גם לא יושבת בכלל על סובה, היא יושבת על זה שאתה תואם דברים, שאתה אוכל אותם. עכשיו בלשון, הביטוי הכי חזק לשוני הזה בין האכילות, בכלל את הקבע שלהם, הקביעות שלהם, זה אותה גמרא בחולין שהרעה מצטט. זו הגמרא שאומרת שאין זימון לפירות. אם אנשים אוכלים פירות ביחד, הם לא יכולים לזמן. הם לא יכולים לזמן ביחד מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא מגדירים אותם כאנשים שאכלו ביחד. זה מתחיל בזה שהם לא אוכלים פירות. אני רוצה לחזור, הם יכולים לאכול הרבה אנשים אחד ליד השני. זה דומה לקפיטריה באוניברסיטה, שאי אפשר להגיד שאנשים אחו אחד עם השני, כל אחד לקח מגש, קנה מה שקנה, אז הוא יושב יד עוד 200 אנשים, הוא לא אוכל איתם. אנשים אוכלים לשבת באוטובוס, הם לא נוסעים ביחד, הם נוסעים באותו אוטובוס, וכל אחד נוסע לעצמו. כדי שאנשים יהיו יחד, הם צריכים משהו שמאגד אותם. והאיגוד הזה הוא פונקציה של מסגרות אכילה שונות. בסעודה זה קיים, זה לא קיים בארוחת פירות. עכשיו בארוחת פירות, לארוחה אין מקום, אין לה זימון. כן? הלשון של הרעה היא לשון מאוד יפה, אני רוצה לחזור עליה. הרעה אומר ככה: כל אחד ואחד לאלתר שאכל יכול ללך למקום שירצה ולברך, לא אוהב לקביעותן קביעות לעניין ברכה. מה שהוא בעצם רומז כאן זה לגמרות בתחילת פרק שביעי בברכות בדף ממהי עמוד ב', שהן מתארות משהו שאולי לנו היום הוא נראה זר, אבל היות והסעודה היא מסגרת שאוכלים יחד, והזימון כל משמעו זה שמברכים יחד, אז בן אדם לא יכול לעזוב את השולחן ולכת מתי שמתחשק לו. כי היום אנחנו מכירים את הדבר הזה, שאם בן אדם רוצה לזמן, אז הוא אומר, טוב, תנו זימון, כולם עונים לו והוא הולך. כשקוראים את הגמרא, לא כך ברור שהם הם מסכימים. לא, לא ארוחים בזה. אתה רוצה ללכת, טוב, תלך. אבל כאילו, עד שהארוחה לא נגמרת, אתה לא קם והולך. עכשיו, הסעודה הכי טובה שאני יכול לדמיין דבר כזה, לתאר, זה ארוחות שבת. גם שם אני מספר לכם בישיבות, לא נעים להגיד, טוב, אף אחד לא יודע באיזה שיבה אני מלמד. חצי קמים ועוזבים בהם, אני לא, כאילו, פעם ראשונה שראיתי, נדהמתי. ואני אמרתי לי שיבה, מה, בחורי שיבה כבר באמצע ארוחה והלכו? היית הולך לברכת המזון? בוא, כי נמאס לך, כי די, אכלת והלכת. מה פתאום? אנחנו היינו אחרים, כן? אמא שלי טוענת שכשהיינו ילדים לא קמנו מהשולחן בלי רשות. אני לא יודע, אני לא זוכר. אני לא זוכר, נראה לי מוזר שזה מה שקרה, אבל כך היא טוענת. אני לא מתחבא בזיכרון שלה. אבל סעודת שבת, לא מבינים, מצפים ממך, אתה לא קם והולך, כן, שלום, אני נמאסתי, הלכתי. עכשיו, מה שרואים בגמרא, כאילו, צריך לברך כחבורה, צריך לברך במקום שהחבורה אוכלת. וכאן בעצם אומר הרעה, כשאדם אוכל סעודה שצריך לזמן בעקבות הסעודה, אז מבחינתו, גם אם הוא רוצה ללכת, יש מקום לברכה הזאת. מהו המקום? המקום שבו הסועדים האחרים יושבים ושומרים על השולחן, נתבטא ככה. זה המקום של הברכה, אתה לא יכול לקרוא, אני הולך. מה פתאום? עכשיו, יש שם הסוגיה בממי עמוד ב' בברכות, שאם אחד קם ויצא לשוק, אז הם קוראים לו, ויש מחלוקת גדולה מאוד איך לפרש בדיוק את גדרי הסוגיה. להרבה ראשונים מספיק שהם רואים אותו כי הוא עדיין קשור, אבל הברכה שלו כאילו צריכה כאילו להיות קשורה במקום שבו הוא אכל, הוא לא יכול לקום וללכת בגלל אחרים. אבל אומר הרע, כשאדם אוכל לבד ולדעתו כל הפירות, כל היין זה ברכה שהיא לבד, אז נכון, אין משהו שקושר אותו למקום, לא, מראש לא היה מקום שהוא אכל בו, שתה בו, מראש זה נזיל. אבל איפה שאתה הולך, הארוחה הולכת איתך. ככה מתבטא הרעה. הרעה, את כל זה הכניס בביטוי המעניין, כאילו, המבחן הוא ברכת הזימון. ופה משהו על הזימון. הזימון, יש שני יסודות. הזימון בעצם כולל שני חלקים, שאנחנו, למיטב של דבר, לא מקיימים את שניהם. מכל מיני סיבות. וזה הזימון הוא בראש ובראשונה שמוסיפים ברכה לברכת המזון, עוד ברכה. והיסוד השני הוא שאחד מברך לכולם ואחרים מקשיבים ורק עונים אמן. ואפשר לראות את זה בסוגיות שם, זה מפורש כך ברמב״ם, הנציב בשאילתות שעוסק בזימון מראה שזה בנוי השתי גמרות, השתי דרשות, זה שני יסודות. בגדול אני אגיד שהרעיון של זימון הוא לא להוציא ידי חובה ואתה תשמע, זה לא דין שומע קונה, והזכרתי את זה בשבוע שעבר בשם הרב, אלא זה נעשה כמו מקלה, החזן והקהל, כי מי שאוכל יחד הוא מברך. איך ציבור מברך יחד? שיש תפקידים כמו תזמורת, ויש אחד שמנגן בכינור ואחד בכלי הקשה, אבל ביחד הם יוצרים את המוזיקה. אז מעין זה, הזימון נעשה כמעין ברכה משותפת, בכל אחד יש את התפקיד שלו. וכאן הערך גם כן באופן ברור שהוא מביא את הרעיון הזה, הוא אומר, אמרת המידע, המבחן הוא ברכת הזימון, כלומר אותו ברכת המזון שכל אחד יכול לברך לבד מלא, ואתה ברכה שהיא ההכרח שהיא תהיה ביחד, היא האבא של הסימון, שיש טריטוריה שבו מברכים. כי מי מסמן את הטריטוריה? האחרים. האחרים, כן? אלה שמסמלים את הטריטוריה. מה שהרבה ראשונים מפרשים שם בגמרא בברכות בדף מ"ו, שזה עד סוף ברכת הזימון. השאלה איך לפרש שם כל גמרא, אבל הם מפרשים שאם אדם לא מברך עם כולם, אבל הוא חייב להיות שותף לברכה הראשונה. יש שם מחלוקת עד כמה, האם עד הזמת הכל, או האם לפני כן. אבל בכל אופן, זאת שיטה מאוד ברורה מבחינה מושגית. בעצם מה שהשיטה הזאת אומרת הוא שדברים שטונים ברכה לאחרים במקומם זה בכלל זה סעודות, זה בגלל הקבע של סעודות, כמו רמת המידה הוא הזימון. כל השאר, בגלל שאין להם את תכונת הקבע של אכילה במקום אחד, אין עוד סועדים שאתה קשור בהם ששומרים על המקום, כל השאר נחשב לא טונים ברכה לאחריהם במקומם. ברכה אחת מהן שלוש לא מעניק את ה... את הדבר הזה, אין שום קשר. זו שיטת הרח, הרעה, שיטת הרשב"א. כן? שיטה ש... כן, בבקשה.
הרעה, המשפט הזה שונה בנמיין, זה משהו זה
את הגורל החדשה? עוד פעם, לא הבנתי.
יש עוד משפט עליה, אני חכה.
כן, זה פשוט מתוך הסוגיה שם בברכות. זה לא...
זה לא... זאת אומרת...
לא, זה לא המשך.
כן, מזמנים
אחר כך. אז יין... הוא נופל קצת באמצע, זה כנראה תולי במחלוקות בגמרא בברכות. יין מצד אחד תמיד בא במשניות יחד עם פת. כלומר, סעודה מורכבת מאכילה או שתייה, תמיד. זה מאוד מאוד ברור בסוגיות שלה. מצד שני, יין, מטבע הברכה שלו, בשונה מטבע הברכה של המוציא לחם מן הארץ, הוא מטבע הברכה של ברכת הפירות. ואפשר לראות שם בתוך סוגיות ברכות מתחים או מחלוקות בין המוראים עד כמה יין דומה לפת או אולי הוא קצת שונה ממנו, כן?
אפשר לקבוע סודה
אבל היין הוא סיפור קצת באמצע. השאלה היא בדיוק לאיפה למשוך אותו. אני יכול להגיד ששיטת הרח פה ושיטת הרע היא שיטה שאת כל המשקל שמה על הזימון, וזה רק פת, אין זימון על יין, זה רק על פת. אבל מה הם אומרים? בעצם היסוד שקובע אתה צריך ברכה במקומו הוא יסוד של ברכת המזון. עכשיו כשמסתכלים בראשונים האחרים, אז כאן אנחנו רואים שלמיתו של הדבר זה די מקובל עליהם היסוד הזה. זה לא שהיסוד הזה נראה להם מופרך, אלא הם באים וטוענים שבמידה מסוימת אולי יש לנו ברכה אחת ואין שלוש, היא מהווה סוג של ברכת המזון מקוצר. וכאן יש לנו וריאציות שונות של השיטה הזאת. הווריאציה היותר פשוטה היא הווריאציה של התוספות, הדעה השנייה בתוספות, של הדעה המיוחסת לריף. הווריאציה שבאה ואומרת שיש להבדיל בתוך העולם שברכה אחת מהן שלוש בין הברכה על דגן לבין הברכה על פירות. זה בגלל התפיסה שהדגן, גם כשלא מברכים עליו המוציא מכל מיני סיבות, כן? כלומר, ברכת המוציא יש כל מיני גדרים, וחלקם אני זקוק במוציא לתואר לחם. מי שאין לו תואר לחם לא יכול לקבל המוציא. יש גם עוד סוג של מקרים, שזה מקרים שיש תואר לחם, אבל היות והוא לא נאכל כקביעות סעודה, לא ברכים עליו המוציא, המבחן הפשוט שמבדיל בין שתי הקבוצות זה קביעות סעודה. אם אדם אוכל דבר עם תואר לחם, אבל בדרך כלל אין לו קביעות סעודה, הוא יקבע סעודה, יברך המוציא. אבל דבר שאין לו תואר לחם, אפילו יקבע סעודה ויוכל כמויות אדירות, הוא לא יברך המוציא. כי זה פשוט לא לחם, כמו שאדם שיחליט לסבוע מלאכול סטייקים, לא יקבל המוציא. אז יש לנו איזה שהם שני סוגי בורא מיני מזונות. יש בורא מיני מזונות על דגן, ויש בורא מיני מזונות על לחם מינוס. אני, אם אתם רוצים את הדוגמאות, הגמרא מתארת בברכות בדף למד זין עמוד ב', אם אדם אוכל דייסה, או אדם אוכל דבר שהוא לא נחשב בכלל לחם, פנקייק, מילה רכה שעשו אותו על גבי גז, הוא לא תפר, אין לו צורת לחם, זה בכלל לא לחם הדבר הזה, כלום. זה מזונות של מעשה גדירה, של דגנים. אבל יש עוד סוג של מזונות, וזה למשל פת הבאה בכיסנים. מה שהגמרא מכנה שם טרוקלין, לפי רוב הדעות, כן? שזה משהו שהוא לחם שלא קובעים עליו סעודה, אבל אם תקבע עליו סעודה, אתה כן תברך המוציא. עכשיו, יכול להיות שיש לי סוגי מזונות, ויש מזונות, מזונות הוא סוג של תת ברכת המוציא. אני אעיר במאמר מוסגר, אני לא ארחיב הרבה, שברכת ברכת המזונות, ודאי אתם יודעים, לא מופיע בכלל במשנה. אתם יודעים את זה? לא מופיע במשניות. לפי פשוטה של משנה, מה מברכים על עוגה? אתם יודעים? לא. כתוב שעל פת מברכים המוציא. מי שלא פת מברכים עליו? לא. מה שכתוב על המשנה? הפירות האדמה, בורא פרי אדמה, חוץ מן הפת. אז אם אתה לא פת, בורא פרי אדמה. וזה לא פשוטה של משנה. זו פרשייה שלמה, איך מזונות נכנס לסיפור. לפי מיטב הבנתי, זה בחלק ממהלך שאפשר לראות אותו בכמה סוגיות בבלי בברכות, שהבבלי רואה את ייחוד הפת והיין לא רק על רקע מה שתיארתי קודם, שזה פשט המשניות כי מרכז הסעודה, אלא משום שהם מייצגים את המינים המיוחדים של דגן ותירוש. רואים את זה למשל בסוגיית הבבלי. רק בבבלי יש סוגיה ששואלת למה אין ברכה מיוחדת לשמן זית, ואתה תראה למה שיהיה. אז התשובה היא פשוטה, אם דגן ותירוש, אז בוא נשלים את השלישייה, יצהר, כן, דגן, תירוש ויצהר, זו שלישייה מוכרת, כן? זה עולה בגמרא בברכות בדף למדי, שם הגמרא בלמדי, באיזשהו שלב בדיון, אומרת, מצאתי מקור לברכה על כרם, קמה וזית, ולא מצאתי לאחרים. כשאתה שואל, מה זה כרם, קמה וזית? זה דגן, תירוש ויצהר. עכשיו, על רקע תפיסה כזאת, שהעולם הברכות בא לבטא את אותם שלושת אבות המזון, אפשר לקרוא לזה. הדגן הוא אבי המזון, התירוש הוא אבי השתייה, והיצר הוא... זאת הסיבה שלנו ברכה מיוחדת. הוא נועד לבישול, לא נועד לשאכלו אותו. אי אפשר, בני אדם שמעבדים את מזונם, זקוקים לשמן. בלי שמן אי אפשר לאפות. בלי שמן הבישולים נרסים, כן? כלומר, חייבים שמן במטבח, אבל הוא לא ראוי לברכה בפני עצמו. אבל כשיש תפיסה כזאת, שזה קשור בדגן, תירוש ויצהר, אתה מחפש ברכה מיוחדת גם במישהו לא לחם, אבל הוא דגן. זה גם בין יתר בגלל תפיסה שהדגן בסופו של דבר הוא עדיין מהווה ציר מרכזי במזון, גם כשהוא לא מופיע בצורת לחם. אבל התפיסה שמופיע פה באותה דעה היא שהדגן, או על המחיה של הדגן, הוא מהווה סוג של לחם מינוס. אז מבחינה מהותית, אני יכול לומר, ההבדל באמת אמור לעבור בין ברכת המזון לבין כל השאר. רק מה, אם ניקח את שיטת הרשב"ם, שברכה אחת מהן שלוש היא סוג של מעין ברכת המזון זוטה, אז אולי הדבר הזה נכון על המחיה. לעומת זאת, ברכה אחרונה על יין, או ברכה אחרונה על שיבת המינים, שם הברכה אחת מהן שלוש היא לא מעין ברכת המזון זוטה, אלא היא מהווה ברכה חשובה כלשון הרשב"ם, כן? בא הרשב"ם ואומר דבר שהוא מושגית מקבל את כל מה שטענתי פה, רק טוען, וזה דורש קצת הסבר, טוען שהדבר הזה נכון על כל ברכה אחת מהן שלוש. כל ברכה אחת מהן שלוש בהגדרה היא מהווה לדעת הרשב"ם סוג של ברכת המזון זוטה. היות והוא מהווה סוג של ברכת המזון, הוא מקבל את מערכת הכללים של ברכת המזון. מה שלא לגמרי מוסבר ברשב"ם, ונשתדל להסביר את זה, זה, אז מה נאפשר? הוא צריך ברכת המזון? תגיד ברכת המזון, הוא לא צריך. כל הרעיון הזה שאחת מהן שלוש, תודו, זה דבר קצת מוזר. זה קצת מוזר.
לכאורה הרעיה שלא צריך להיות הבדל בין סוגים שונים של ברכה מהן שלוש, זה שאנחנו אומרים על המאורה בכולה. זאת אומרת, אין הבדל בין
יופי, תודה רבה. אז פה ג'פרי אומר דבר מאוד יפה, שאני ברשותכם, אני עוד אחזור לפה, ואני רוצה לרגע לגעת בשיטת הרמב״ם, כי היא באמת מאלפת. הדברים שיש פה הם פשוט מדהימים. הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק ד', אני לא יודע, אני לא זוכר אם שמתי את זה, לא, אז תקשיבו קצת, בסדר? הרמב״ם כותב כך, אני מקריא: כל המברך ברכת המזון או ברכה אחת מהן שלוש צריך לברך אותה במקום כשאכל, אבל סליחה, אכל כשהוא מעלך יושב במקום שפסק ויברך, אז הרמב"ם מבט ראשון, וכך כותבים כל פרשני הרמב"ם. בפרנקל היום אתה יכול פה בפרויקט השוט לקבל את כל הפרשנים מ, לא יודע, 30 פרשנים, כולם אומרים כן, הוא כמו רש"י והרשב"א. אבל האמת היא, כשלומדים רמב"ם זה ממש לא פשוט, וזה מסיבה מאוד פשוטה. רמב"ם מפצל את ברכה אחת בין שלוש בין שני מקומות עם הפרש של 5 פרקים. איפה הוא מביא לראשונה את ברכה אחת בין שלוש? הוא מביא את זה בסוף פרק ג'. למה פרק ג' מדבר? זה הפרק של הדגן. הפרק נפתח ב5 מינים הם. הוא מתאר פה את האוכל פת, האוכל קמח, האוכל מעשה צרע. בסוף הפרק תשמעו מה הוא כותב. הוא כותב, כל שמברכים עליו בתחילה מוציאים, מברכים לאחריו בסוף ברכת המזון כסדרה 4 ברכות, וכל שמברכים בתחילה בורא מיני מזונות, מברכים בסוף לאחריו ברכה אחת מהן שלוש, חוץ מן האורז, ואז הוא אומר, וזוהי ברכה אחת מהן שלוש, על המחיה ועל הכלכלה וכו'. ואז תראו מה הוא מוסיף, ובשבתות וימים טובים אומר בברכה זו בכללה מהן קדושת היום, כדרך שמזכיר בברכת המזון. אז הוא מביא פה את ברכה אחת מהן שלוש של בורא מיני מזונות לבד, על המחיה לבד. איפה הוא יספר לנו שיש דבר כזה שנקרא ברכה אחת מהן שלוש על הפירות? בפרק של הפירות. איפה הפרק הזה נמצא? בפרק ח'. ואני מדלג פה, זה פרק ח', תראו כמה פעמים עושה קליק, אוקיי, אני מגיע לפרק של כל פירות האילן וכו', ואז בתוך הפרק הזה, הוא נזכר להגיד לנו, לקראת סוף הפרק, ברכה אחת שהיא מעין שלוש של 5 המינים, של פירות ושל יין, היא של מיני הדגן. אלא, שעל הפירות הוא אומר על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ועל היין הוא אומר על הגפן ועל פרי הגפן וחותם בשתיהם על הארץ ועל הפירות. כאן הוא גם נזכר להגיד לנו משהו שהוא לא אמר קודם, ויש מי שמוסיף בברכה שמעין שלוש קודם חתימה כי אל טוב אמיתי ואתה שומעין ברכה רביעית, ויש מי שאומר שלא תקנו ברכה רביעית ברכת המזון בלבד. פתאום מה הוא מספר? עד כמה זה דומה לברכת המזון, לא דומה לברכת המזון. קודם כל, עצם העובדה שהוא מביא אותם בנפרד היא בעצמה אומרת דורשי לי, דיינו, רמב"ם לא מביא כמו שזה מופיע בגמרא בברכות דף מ"ד, יש דין שנקרא ברכה אחת מהן שלוש ואתה, אז הם ברכים כך. זה כמעט ברור ברמב"ם שממש בדומה לאותה הדעה השנייה בפסוק, שהוא מבדיל בין ברכה אחת מהן שלוש של דגן לבין ברכה אחת מהן שלוש של פירות. כמעט אין לי אומר, אני כמעט, סליחה?
הוא לא מחלק בין הסוגים לפרקים לפי ברכה ראשונה, ואז פשוט בסוף הפרק
זה יכול להיות, אבל אני אשאל את זה במקום להציר, אני אשאל. הוא כותב כך, ברכה אחת שהיא מהן שלוש 5 המינים של פירות היא של מיני הדגן. האם זה פשוט משהו טכני? הוא אומר, הנוסח כבר אמרתי לך, או אולי נרמזת פה תפיסה שברכה אחת מהן שלוש במהות היא בעצם ברכה על דגן, ואז השתמשו בה גם בשביל הפירות. עכשיו אני אראה את זה בעיקר סביב ההערה שלך ג'פרי. שימו לב שהרמב״ם בפרק ג' העלה את עניין הזכרת מעין המאורה, ומה הוא הדגיש? כאילו, אני אומר את השאלה הזאת, אם צריך להזכיר מעין המאורה כמו ברכת המזון. במילים מאוד פשוטות, כשאני מברך ברכה אחת מעין שלוש ואני אומר לעצמי זה סוג של ברכת המזון קצרה, אז כמו שברכת המזון יש בה חובת אמירת מעין המאורה, אז גם בברכה אחת מהן שלוש. עכשיו זה שיש הבנה כזאת ברמב״ם, זה אני אוכיח לכם אחד משני המקומות היחידים בכל התוספות על השאר שמצטטים רמב״ם, אחד מהם זה זה תוספות בברכות בדף מ"ד עמוד א', תוספות שם אומרים, ואני מקריא, תוספות אומרים ככה, בספר המימוני מצריך להזכיר בה מעין המאורה בשבת וביום טוב, וכן משמע בירושלמי, מי הוא לא נהגו העולם כן, מעידים שבצלם לא נהגים ככה, ויכול להיות מה שמזכירים מעין המאורה נו דווקא בימיהם שהוא רגילים לקבוע יין והמיני פירות, אבל העידן הלא קווה. עכשיו פה התוספות מגלים אולי סוד שגם יעזור לרשב"א, מה אני מתכוון? התוספות במפורש אומרים, השאלה אם להזכיר מעין המאורה בברכה אחת מעין שלוש, לא השאלה, הם מברכים אותה על משהו שקבוע עליו. כלומר, כשאתה מברך אותו על משהו שהוא מעין קביעות צעודה, שהם טוענים בימיהם, או הרמב"ם משקף מציאות כזאת, אז נכון שהוא יהיה יותר דומה לברכת המזון. לעומת זאת, כשאתה מברך ברכה חמין שלוש ויין או הפירות, כלומר, התוספות פה לשיטתם בפסחים, זה ממש רואים את זה, שהם מבדילים בין דגן לבין יין ופירות, כי דגן עוד שייך איכשהו לעולם הקביעות. בעצם תוספות רומזים לשיטה מאוד פשוטה, שמין הראוי להגיד ברכה, להזכיר מן המאורה בעל המחייה, ולא להזכיר מן המאורה ויין ופירות. לא מצאנו מישהו שאומר את זה, אבל זה נרמז פה ככיוון, כי התוספות אומרים לא נוהגו העולם כן, הם תולים את זה. עכשיו אני אגיד יותר מזה, זה, אני לא יודע לגמרי, אני פשוט משתולל קצת, אבל הרמב״ם העלה את בעיית כי כל טוב ומיטיב אתה, כמו האם להתייחס לברכה הרביעית רק בפרק ח'. אולי פרק ח' זה יותר עלה מהסיבה הפשוטה, כי בפרק ח' מה אני שואל את עצמי יותר? עד כמה ברכה אחת מהן שלוש צריכה להיות דומה לברכת המזון, כי שם זה של יין ופירות. עכשיו, תיאורטית, בפרק ג' מה הוא עשה? קראתי את זה מהר, נכון? בפרק ג' רק אני אספר שהוא טוב, פשוט מדלג אחורה, גנו. בפרק ג' הרמב״ם לא מביא את קיקל טוב ומיטיב אתה, הוא מביא רק ולבחה עליה בקדושה ותארה, ברוך אתה השם לרצון למחיה. בדקתי גם בכתב ידון סיקטון, זה גם שם ככה, הוא בכתב יד המשובח של הרמב״ם בספר אהבה, זה גם ככה. לעומת זאת בספר, בפירוש המשנה לברכות, הרמב״ם מביא את קיקל טוב ומיטיב אתה. אז אין לי תמונה בהירה מה קרה, לא נראה בעליל ברמב״ם שאכן היו את ההבדלים האלה. מצד שני זה מאוד מעניין שהדבר שהוא מדגיש כדרך שהוא מזכיר ברכת המזון הוא אומר בפרק ג', והספקות שהוא מעלה עד כמה הוא דומה לברכת המזון הוא אומר בפרק ח', למרות שיכול להיות שהספק גם קשור בשאלה הידועה עד כמה ברכה הרביעית היא חלק מברכת המזון. כלומר, השאלה לא חייבת רק להיות עד כמה ברכה אחת מהן שלוש דומה לברכת המזון, אלא האם אני רוצה לקצר את... אבל ברמב"ם כן יש תחושה, וכן אני מרשה לעצמי לשאול על פרק ד', הרמב"ם בעצם בפרק ד' מביא את ההלכה שצריך לברך במקום לפני שהוא סיפר לך שמברכים ברכה אחת מהן שלוש על פירות ועל יין. אז מצד אחד, מה כתוב בלשונו? ברכה אחת מהן שלוש. אז צודקים כל פרשני הרמב"ם שאם אני אומר ברכה אחת מהן שלוש, לכאורה מה? זה הכל. מצד שני, אם אכן נקיים את הרמב״ם כפשוטו בהקדמה, שלא צריך לדעת כלום לפני שקוראים אותו, אתה בפרק ד' עוד לא יודע שמברכים ברכה אחת מהן שלוש על פירות. אז אולי הוא דיבר רק על דגן כשיטת עריף? בעצם אני אסכם מה בעצם השאלה שעולה כאן, כן? כלומר, השאלה שעולה כאן היא, על מה בנוי כל ההבחנה בין לברך במקומו או לא? האם הוא בנוי, כמו שאני מנסה לפרוס פה, הוא בנוי בעצם על הבדל בין סעודה לבין כל השאר, ואז עולה שיטת ביניים, או א' שיטה שאומרת, אז רק ברכת המזון, לא שום דבר אחר. שיטה שנייה שאומרת, רק ברכה אחת מהן שלוש על דגה, רק על המחיה, כן, איך שאומרים. מול זה יש שיטה שלישית שאומרת כל מי שמברכים אחריו ברכת הברכה אחת מהן שלוש, אבל כאן ברקע מהדהד התוספות, שמה התוספות אומרים? כן, בזמנם היו קובעים גם על יין ועל פירות, למרות שברקע גם צועקת הגמרא בחולין שהרא הביא שאין זימון לפירות, כלומר זה לא כל כך פשוט. עכשיו אני רק אוסיף למען שלימות העניין, או כדי לנסות להסביר גם את כל התסבוכת כאן, שהסיפור יותר מורכב ממה שראינו פה, ויש לו שובל רציני שמתחיל במעתק גדול מאוד שאירע מעולם התנאים לעולם האמוראים. אני אסביר את זה בקצרה. המונח הזה, ברכה אחת מהן שלוש, הוא מונח שלא מופיע אף פעם בספרות התנאים. בכל המקומות שהתנאים מדברים על ברכה אחרי פירות, יין, חמשת ביני דגן, הם תמיד מדברים על ברכה אחת. תלכו למהדורה של המשניות של מכון התלמוד הישראלי השלם, שביא את כל חילופי הנוסח, תוכלו לראות בכל ידי הנוסח של המשניות של מטיפוס ארץ ישראל, תמיד כתוב ברכה אחת, ברכה אחת. בידי הנוסח של הבבלי כתוב ברכה אחת מעין שלוש. הולכים לתוסף את הברכות פרק ד', רואים אותו דבר. התוספתא מדברת על ברכה אחת בכתבי היד, בדפוס כתוב כבר ברכה אחת מהן שלוש. ולזה צריך להוסיף את מה שגם הזכרתי קודם, שברכה, ברכת בורא נפשות כברכה אחרונה לא מופיעה בשום מקום בספרות התנאים. אדרבה, בתנאים כתוב שמה מברכים אחרי דברים שהם לא דגן ולא שיבת המינים, מברכים אחרי ברכה מאוד ארוכה שקוראים לה ולא כלום. ולא כלום זה כפשוטו, ולא כלום, כן? יש פה שני מעתקים בעצם שמתרחשים, שהשאלה היא אם יש קשר ביניהם. המעתק אחד הוא שברכה אחת הופכת להיות ברכה אחת מהן שלוש, המעתק השני הוא שבלא כלום הופך להיות בורא נפשות, שאפשר לעקוב אחרי התהליך של בורא נפשות בסוגיה מפורשת בברכות במדלת עמוד ב', שם הגמרא מתארת שבורא נפשות התחיל כברכה אחרונה על בשר. כל מי שמקשיב לברכה בורא נפשות מיד מבין את הקשר הברור, למה זה ברכה אחרונה על בשר? כי מדברת על הנפשות, בדיוק. אמר רבי יצחק בר עבדים משום רבינו על הבא אבל מיני קופר, אז בשר, כן? בתחילה מברך שהכל עושה בורא נפשות, אבל ירק עלה, אחרי ירק לא מברכים שום ברכה אחרונה, כי פשוט התנאים. ורבי יצחק אמר אפילו ירק, אבל מה היה לה? ורפאפה אמר אפילו מה היה? אבל זה תהליך שקורה בתקופת האמוראים עד שמברכים אחרי הכל. עכשיו, אם אנחנו רוצים רגע לעמוד על פשר התפיסה הקדומה, אז היא מאוד קל להסביר אותה. בעצם ברכה ראשונה ואחרונה אין ביניהם שום סימטריה, הם באים בעולמות שונים. ברכה ראשונה היא ברכת הפירות, ברכת הסעודה, ברכה האחרונה יוצא מדברים ח'. בדברים ח' לא כתוב שמברכים על האוכל, אלא מה מברכים בדברים ח'? על הארץ, על הארץ. כתוב ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ולכן התנאים הגבילו את ברכה האחרונה לברכה על מינים שמסמלים את שבחה של הארץ, וזה שבעת המינים וחמשת מיני הדגן. אנחנו לא יודעים מה היה התוכן הברכה אחת שברכו, יש שיערו שזה ברכה אחת מתוך ברכות המזון, יש שיערו על פי קטעי גניזה מאגדות ארץ ישראליות מהמאה התשיעית. אתם כבר מבינים עד כמה היסטורית זה ראו, איך אפשר מקטע גניזה מהמאה התשיעית לשחזר מה ברכו במאה השנייה? אי אפשר, אבל כן אפשר ללמוד על כיוון. ושם אנחנו רואים נוסחים של ברכה אחרונה על פירות, שזה ברכה אחת קצרה שהיא עיקרה הודעה לארץ, ברוך אתה השם אשר ברא הרים ופקעות ואתה בהם עצים, ברוך אתה השם על הארץ ועל הפירות. נכון, לוקחים ביטויים מדברים ח', עיקר התוכן הודעה לארץ. בעצם בעולם התנאים לפני אכיל, כל אוכל מברכים, אבל לא מברכים אחרי כל אוכל, די בברכה הראשונה, אלא מודים על ארץ ישראל. אני מסביר למה צריך להודות על הארץ, כי הארץ הוא המקור שממנו אנחנו מוציאים את המזון, ואומרים את זה בברכת נודה לך. כלומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנותן לנו מקור שממנו אפשר להוציא את מזוננו, וברכה האחרונה היא הודעה על ארץ ישראל. ורק מי שאוכל מין שמסמן את ארץ ישראל הוא מברך, ולכן אחרי כל השאר מברכים ולא כלום.
לא
יכול
להיות לא כלום לעומת ברכת המזון? סליחה? לא כלום, לא יכול להיות מושג?
הכל יכול להיות, קודם כל הכל יכול להיות, השאלה היא מה יותר סביר, בסדר? הכל יכול להיות. אני חוזר, אתה לא מוצא בשום מקום בורא נפשות כברכה האחרונה, אתה מוצא עדויות מפורשות שלא, אבל ירק עלה שלא מברכים. עכשיו לכאורה כתוב ולא כלום, צריך להאמין למילים. ולא, אתה באמת חושב שלא כלום זה להגיד ברכה של 10 מילים? לא יודע, אז תגיד בורא נפשות, כן? כלומר, למה אתה אומר ולא כלום? הפשטות שזה ולא כלום. אבל שכחתי לספר לכם, חבטתי מכם שיש מישהו שחולק על כל מה שאמרתי, וקוראים לרבן גמליאל. רבן גמליאל במשנה אומר שעל שבעת המינים מברכים שלוש ברכות. במילים אחרות, לפי רבן גמליאל, כשמודים על הארץ, איך אומרים את ההודעה על הארץ? כמו שצריך, שלוש ברכות. ולדעתו, על כל השאר, מברכים לאחריה ברכה אחת. כך אומר רבן גמליאל. עכשיו, אני רוצה לחשוב שיש קשר בין שני המעתקים, ואני אסביר אותם. לדעתי זה מופיע בעוד כמה מקומות בלכות ברכות. דיינו, המוראים מצד אחד אימצו את התפיסה העקרונית של רבן גמליאל, מצד שני הם לא הם לא פסקו כמור למה יישא, וככה הם יצרו איזה יצור כלאיים, ואני אסביר למה הכוונה. כשאתה בא ואומר ברכה אחת מהן שלוש, אני חושב שצודק הרשב"ם. אתה מנסה לברך מהן ברכת המזון קצרה. עולים אחרות, אתה בעצם מאמץ במידה מסוימת התפיסה העקרונית של רבן גמליאל, שכשאתה בא להודות על ארץ ישראל, איך ראוי להודות עליה? כמו שצריך, או אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, כמו שברכת המזון קיבל שלוש ברכות, כל מי שקשור לדברים אחרים מקבל שלוש ברכות, רק מה? בכל זאת הבדילו בין סעודה, אין סובה לבין פירות, אבל בגדול אימצו את תפיסת, יחד עם אימוץ תפיסת רבן גמליאל בא עוד שובל. השובל אומר שכשברכה אחת מעין שלוש הופכת להיות מעין שלוש, אז מה קורה לה ולא כלום? הוא הופך להיות הברכה האחת של רבן גמליאל, כי יש פה תפיסה שבין היתר גם אומרת, אנחנו מברכים אחרי כל אוכל. אנחנו מברכים אחרי שאנחנו אוכלים. כמו שאני מודה, מברך לפני, אני מברך אחרי שאני אוכל. אבל בורא נפשות, היא לא הפכה להיות ממעין ברכה אחת מעין שלוש. היא לא תקציר של ברכת המזון, היא באמת הודעה על מה? על המזון. בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שברא. דיברנו על פירוש הברכה בשבוע שעבר. אני באמת מודה לקדוש ברוך הוא שהוא פשוט דואג לי לאוכל. זו ברכה באמת, באמת על אוכל. לכן אין ברכה, אין השכרת מנה מאורה שם, אין לה מקום, היא לא קשורה לתכנים, היא תוכן אחר. עכשיו, אבורון דקולו, זה תוספות מדהים בברכות דף למתת. שם במסגרת הסוגיה שעוסקת בשיעור של ברכת המזון, שצריך כזית, וברכה אחת מהן שלוש צריכה כזית, תוספות מעלים ספק של ארי, שאולי אפשר לברך בורא נפשות, אפילו על פחות מכזית. כלומר, אדם שאוכל דגן, או פרי של שבעת המינים, והוא אכל פחות מכזית, הוא יברך ברכה אחרונה בורא נפשות. אתה אומר, מה ההיגיון? ואני אסביר, ההיגיון מאוד מאוד פשוט. בורא נפשות זה ברכת הנהנין לאחריה. עכשיו, ברכת הנהנין הדינו, שלא צריך שיעור לברך אותו. כי אסור לאדם נהנות מעולם הזה. השאלה, אם ברכת בורא נפשות היא סוג של ברכה אחרונה, או שהיא סוג של ברכת הנהנין שמברכים אותה אחר כך. אתה אומר, תודה רבה שדאגת לכל מחסורי, וזה נהן כמו, זה בעצם דומה יותר לברכות לפניה. אז מבחינת אם נחזור לסוגיה אצלנו, כן, אני בא ואני מסתכל על על כל הסיפור פה, כן, אז זה קודם כל ברור שברכת המזון מהותית שונה מהברכה אחת. הברכה אחת מעין שלוש, אבל שודרגה למעין ברכת המזון. זה בין היתר חלק מהדילמה או הרקע, כמה ברכה אחת מעין שלוש דומה לברכת המזון או לא. כלומר, במקור היה ביניהם פער גדול. ברכת המזון הוא הכיל הרבה תכנים שאולי ברכה אחת לא הכילה. היה מאוד מובחן ההבדל ביניהם. מצד שני, הוא התקרב אליו. מי שלא התקרב אליו בוודאות זה בורא נפשות. בורא נפשות ודאי הוא סיפור אחר. בכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה. בואו נחזור לגמרא אצלנו. רב חסדא חי פה על ההבדל בין שיש דברים שצריכים ברכה לאחרים במקומם, ויש דברים שלא טעונים ברכה לאחרים במקומם. ומה הייתה עקר הטענה שלו? הצורך לברך במקום מצהיר שהארוחה לא הסתיימה, לכן לא צריך לברך מה? במקום החדש, כי אתה עדיין קשור לסעודה הקודמת. לעומת זאת, אם לא צריך לברך במקומו, עצם הקימה מהשולחן סיימה את הסעודה, ולכן במקרה הזה יברכו. ואילו מה רב ששת אומר, כן הבדל. וזה הגמרא עכשיו הביאה סדרה של ראיות, בואו נראה מה שנספיק. מי טבעי בני חבורה שהיו מסובים לשתות, ראיתם פה בראשונים הרבה גרסו יין וחלק מחקו, והקור הגלם לצאת לקראת חתן או לקראת קלה, כשהם יוצאים אין טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים אין טעונים ברכה לכתחילה. באמת דברים אמורים שהניחו שם זקן וחולה, אבל לא הניחו שם זקן ולא לא זקן ולא חולה, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה. קודם כל רק נמד הביתה לאחשי עצמה, הביתה מתארת בני חבורה שהם מסובים, וכולם קמים מהשולחן באמצע האוכל והולכים. זה לא המתבגרים של היום, זה משהו שהוא לא נורמלי אצלם, דבר כזה. וההסבר היחיד שיכול להיות מהו? חתן או קלה. שאנחנו יודעים, העולם של חז"ל זה משהו שכולם יוצאים לקראתו, כן, הכל יוצאים שמח. תראו את הגמרא בכתובות בדף י"ז וכו', ואלא מה, יש פה, ואז הם פשוט פירקו את הארוחה. אז מה קובעת הברייתא? כשהם יוצאים הם טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים אין טעונים ברכה לחתכילה, למרות שמה? שישרקו את הארוחה, אבל זה בתנאי אחד, שהם השאירו שם זקן או חולה. למה זקן או חולה? למה גם הם לא קמו? לא יפה. אז התשובה היא, אבל אם לא השאירו זקן או חולה, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לחתכילה. קודם כל, מושג אחד לרעיון של הזקן או החולה, זה הכל יושב על הרעיון שנאמר קודם, אוכלים כחבורה, די להשאיר אחד מבני החבורה כדי לשמר את הארוחה בשביל כולם, כי יש ביניהם קשר וזיקה, יש ביניהם בריח תיכון. ומה שאנחנו רואים בברייתא הזאת הוא שאם הם כולם קמים מהשולחן ועוברים מקום, למרות ש... וזאת ההנחה, צריך לראות מאיפה הם יודעים את זה, שהברייתא הזאת מדברת בבירור על מה? מי אמר? אבל הוא מדבר בבירור על דברים שטעונים ברכה לאחריהן במקומם. יש פה כמה הסברים בראשונים איך ידעו את זה. יש שרוצים לדייך מהביטוי הקרוע גלם, אם הקרוע גלם סימן שהם הסבו, אכלו משהו באופן כזה שהיה מקום או איזה
מסובים.
יש שאומרים
עצם הרעיה שהם ישבו מסובים ביחד,
נכון? גם יש שאומרים זה שהנימוק הוא רק חתן או קלה, בעל המור אומר את זה, רק לדבר מצווה מותר לצאת, אחרת היו חייבים לברך במקומם, כן? אז יהיה הראיה אשר יהיה, גם הרוב מנסים להעיף מפה את יין, מהסיבות שאמרתי קודם, כי אם יין מופיע פה, אז זה גם ברייתא מפורשת שיין נחשב, דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם, ורוצים שזה לא בגלל היין, אלא זה בגלל הלחם, כן? אז זה חלק מהדילמה. ובכל מקרה, תהיה הראיה אשר תהיה, הגמרא טוענת שיש כאן ברייתא מפורשת שמוכיחה שלולי זקן או חולה טעונים ברכה לאחרי למקומם, גם צריך לברך עוד פעם. מה שיש פה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, זה דיון ענק בתוספות פה, זה דיון מאוד ראשונים, זה הקשר הזה שהברייתא יוצרת בין ברכה הראשונה לבין ברכה האחרונה. כלומר, איך להבין את הטענה שאם לא הניחו זקן או חולה כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה? יש פה שתי גישות הפוכות בראשונים. גישה אחת אומרת שלאמיתו של דבר זה רק עצה טובה, ככה תוספות פה טוענים. מה התוספות אומרים? שלאמיתו של דבר, היות ואנחנו סוברים כרב חיסדא, אז מה יכולת לעשות? יכולת ללכת ולחזור, אלא מה אנחנו מפחדים? שהריקודים שם יהיו כל כך שמחים בחתונה הזאת, שמה יקרה לכם? אולי תשכחו ויעברו 72 דקות שיעור העיכול, ואז יתפסס לכם, ולכן ממליצים לכם שברכו עכשיו. אבל האמיתו של דבר, אם הם הלכו, אם הם לא ברכו והם הלכו וחזרו, הם יכולים אחר כך לברך עכשיו המועצי, הם לא צריכים עוד פעם ברכה האחרונה. יש שאומרים ההפך, יש שאומרים עצם עקירת הרגליים היא מחייבת לברך מחדש, ולכן הם חייבים לברך ברכת המזון. זה שתי תפיסות, אם הם חייבים או לא, כן? אם זה רק היצעה. אבל בכל מקרה, הגמרא כאן רוצה להוכיח כנגד רב חיסדא, וזה אמר רב נחמן בר יצחק, מה נתן להכירות רב יהודה ותניה, חברים שהיו מסובים בקרוע גלם ללך לבית הכנסת או לבית המדרש, כשהם יוצאים אין טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים אין טעונים ברכה לכתחילה. אמר רב יהודה ואין דברים אמורים בזמן שהניחו שם מקצת חברים, אבל לא הניחו שם מקצת חברים כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה, אלא טעם על דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומה, וכשהם יוצאים אין טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה, אבל דברים שאין טעונים ברכה ואחריהם במקומה לפי רבנן, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה, להם אתם בטיופתא דרב יוחנן, ולאו מיותיב מחדזימנה, להם ענה ממה, אתם בטיופתא. אומר לך, רבי יוחנן רבי, אפילו דברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם, נמי אין צריכים לברך, ולך תן יקרו אגליהם, עוד יחק כוחו דרב יהודה, אפילו דברים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם, תם הדיניחו בקצת חברים, ולאו מיותיב מחדזימנה, כשהם יוצאים טעונים ברכה למפרע, כשהם חוזרים טעונים ברכה לכתחילה. אבל במילים פשוטות, בוא נסכם את זה עכשיו, לא, אתם הכנתם. אני אתקדם בפרק, אבל רק אני אגיד בקצרה מה שהגמרא כאן א' טוענת, זה שיש מחלוקת בין רבי יהודה לבין תנא קמא בעניין הזה, ובעצם רב חיסדא הוא כתנא קמא, ואילו הברייתא שהובאה קודם היא כשיטת רבי יהודה. ולאשר האם זה יכול להיות טיופתא דרבי יוחנן, צרור הראיות נגד רבי יוחנן, אנחנו לא מצרפים אותה פה. כן, זו הטענה של זו טענת הסוגיה. כשיש לכם כוח לעוד הברייתא, יש פה ברייתא האחרונה שנוגע אליה פלונטר אדיר, ואני אנסה להסביר את הדברים בקצרה. אומרת הגמרא, תניא פרטי דרב חסדא, זה הנוסח אצלנו, חברים שהיו מסובים לשתות יין ועקרו רגליהם וחזרו, אין צריכים לברך. עכשיו, למה זה תניא פרטי דרב חסדא? כי פה גורסים לכולי על היין, נכון? ואם אני סובר כרשבם שלפי רב חסדא יין נחשב דבר שטעון ברכה לאחריו במקומו, נכון? אז מוכח שמי שטעון ברכה לאחר במקומו, אם עוקרים רגליים, לא צריך לברך. רק מה? שהדין הזה נכון גם לפי מי? גם לפי רבי יוחנן, נכון? ולמה זה תניא פרטי דרב חסדא? גם לפי רבי יוחנן יין. אז כאן הרשב"ם ידע את הבעיה הזאת. הרשב"ם גם ידע שיש עוד גרסה בגמרא הזאת, כי תראו מה אומר הרשב"ם. אחי גרסינא תניא כבתי דרב חסדא, כן? והוא אומר, ואה בהדיא מסייע לרב חסדא מדקתן יין, וברור דלעיל לא תן היין בהדיא, מירו שמינא משמעתי שינו יין, כן? אינו צריך לברך, כן? ברכת היין, אבל ברך הטוב האמיתי, כן? ואז אומר הרשב"ם, רק שנייה, בוא נראה. הוא לא מסביר פה למה זה דווקא... שנייה. כן, אחי גרסינא רק רומז שהייתה גרסה אחרת. הוא לא מתייחס לרבך, אבל גם רש"י אומר, אחי גרסינא תניא כבתי דרב חסדא. למה הם רומזים? הם רומזים לכך שכל הראשונים גורסים אחי גרסינא תניא כבתי דרב יוחנן. והברייתא הזאת, באותה מידה, מה היא? היא ראה לרבי יוחנן. הרי מה רבי יוחנן אמר? שינוי מקום על יין לא צריך לברך. זה מה שקורה בברייתא הזאת. מה הסיבה שהרשב"ם ורש"י התקשו בנוסח ההוא שתניא כבתי דרבי יוחנן? כי מה אמרה הגמרא לפני שלוש שורות? תיופתא דרבי יוחנן, תיופתא, אולי יש עוד ברייתא נגד דרבי יוחנן. יש פה דבר מאוד מאוד מוזר, גמרא שאומרת תיופתא דרבי יוחנן תיופתא, ואחרי זה מה הגמרא אומרת? תניא כבתי דרבי יוחנן. ויות וכך, מה עשו רש"י והרשב"ם? הגיעו אותה ברייתא, כך שכתוב בה, תניא כבתי דרב חסדא. שמה עושים עם הבלגן הזה, או עם הגרסה האחרת?
שינוי את זה, ממש.
הם שינו את הגרסה. אמרו, זה משובש, איך זה יכול להיות? שהגמרא אומרת, בטוח משובש, לא? אז פה, בקצרה, בואו נראה שתי גישות יסוד בראשונים, מה הם עשו עם התניא כבתי דרבי יוחנן. גישה אחת מופיעה בבעל המאור, שזה הרתיח את דמם של הרבה מאוד ראשונים, אבל בעל המאור כותב את זה, בסדר? כן, בעל המאור אומר, וברוב הספרים גרסינן בהא תניא כבתי דרבי יוחנן. ואומר הבעל המאור, אין לנו כיוצא בזה בכל התלמוד. תיופתא דפלוני ותניא כבתי. ובעלי הסברה הזו אומרים שהיין טעון ברכה לאחריו במקומו, ויש שמוחקים ברייתא הזו מן הספר לגמרי. יש שקשים עליהם דברים הללו. ואז תראו מה הוא אומר, הוא אומר דברים מדהימים. אומר בעל המאור, אלא יש לומר, שמא חיצונה הייתה שהגיע ליד רבנן סבוראי מאחורי סתירת התלמוד, סתימת התלמוד, הוא קבעו בגמרא, וכיוון דלתה לראשונים, מעיד רבי יוחנן, בתיופתא לא חיישינה. פה בא בעל המאור ואומר, זוכרים שדיברנו בתחילת השיעור, הם הוראים מכירים ברייתות? אומר בעל המאור, מצב הברייתות, כפי שהכירו אותם עורכי הסוגיה המוראים, הם רק הכירו ברייתות נגד רבי יוחנן, ולכן הסוגיה המוראית אמרה, תיופתא דרבי יוחנן תיופתא. אבל אחרי סתימת התלמוד, הסבוראים, היה להם איזה מאגר ברייתות שלא היה מוכר לאורכי הגמרא, והסבוראים מצאו אותה, הוסיפו אותה בשלי הסוגיה, אבל משנה הראשונה לא זזה ממקומה. כלומר, באמת מתברר שיש איזה ברייתא כבתי דרבי יוחנן, אבל כיוון שהראשונים לא הכירו, משנה ראשונה לא זזה ממקומה. אלו דברי בעל המאור, כשהאמת היא שדברים דומים מופיעים גם בתוספות ריד. התוספות ריד אומר, אני קורא, נראה לי דחיות וינן מהי ברייתא, לא ידעו בני הישיבה לזו הברייתא. תלוקמוע לרבי יוחנן כבתי, ותלמוד או ידעה שלך לבטר מכן וכתבה. טענה מאוד דומה, רק לא מייחס את זה לסבוראים. אבל הטענה דומה שיש פער בין חלקי הסוגיה.
כן.
מה זה? כן, אבל הוא אומר הסוגיה הראשונה לא הכירה את זה, זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר שזה סבוראי, אבל יש הסבר שחידש אותו הרייבד, שההסבר הזה הוא גם עוד מסתבר מסברה, אימץ אותו הרמב"ן, שכדרכו הראה שזה קורה בו עוד כמה סוגיות דבר כזה, ומתלמידי הרמב"ן לקחו את הרעיון הזה ופשוט הפכו אותו והציעו אותו ברב חיסדא ולא ברב יוחנן. ופה בא הרעיון ואומר שיש פה ברייתא כרב חיסדא, אבל היא רק תומכת, כרב יוחנן, סליחה, היא רק תומכת בחצי ממה שרב יוחנן אמר. ובלשון אחרת, אין דבר כזה תיופתא ותניא קרתי, אבל יש דבר כזה תיופתא, ואז מוצאים שחלק מהשיטה מקיימים. ומה הוא חלק של השיטה שמקיימים? בא הרייבד ואומר, אנחנו צריכים להבדיל בין שני מקרים. אנחנו צריכים להבדיל בין מקרה שאנשים עוברים חדר ונשארים שם, לבין מקרה שבו אנשים הולכים לחדר ואז חוזרים לחדר הראשון. והברייתא הזאת, אומר הרייבד, היא מדברת על מקרה שאנשים שהלכו וחזרו. ולכן, עכשיו בוא נראה מה, איך הוא מהפך את כל צד הסברה. מה הייתה הטענה של רב חיסדא, איך שפירשנו אותו עד היום? שדבר שזקוק לברכה לאחריו במקומו, אז גם אם אתה הולך לחדר אחר, החובה לחזור, היא אומרת, לא הסתיים. בא הרייבד ואומר, זה בדיוק הפוך, החובה לחזור, היא רק תעזור לך במידה ותחזור. כי אתה הרי אמור לברך במקום. אז הוא אומר הרי, ואז הרייבד לוקח את דברי רב חיסדא ופשוט מציע אותם הפוך למה שרב חיסדא אמר. בא הרייבד ואומר כך, אם אתה, זה כתוב מפורש ברייבד, אם אתה אוכל דבר שלא טעון בחל אחר במקומו, אז הלכת לחדר אחר, איבדת את המפה שמחזירה אותך לחדר הראשון, אז בבקשה תברך. אבל אם הלכת לחדר האחר אתה צריך לחזור, אז אם תחזור אנחנו מוכנים לראות את זה כרצף אחד, כי קיימת את החובה מהארוחה הקודמת, אבל צריך לחזור. אם אתה לא חוזר זה לא שווה כלום. לעומת זאת, אם אתה הולך לחדר השני ואתה כמו בסיפור של בית הכנסת, הרי איך כל הסוגיה התחילה? מי שמקדש לבית הכנסת מברך לבית הכנסת והולך לבית אחר ולא חוזר לבית הכנסת, על זה תיופתא דרבי יוחנן תיופתא. כלומר, מצאנו תניא קרתי דרבי יוחנן, שאם אתה חוזר לאותו מקום, אז אם זה טעון ברכה לרמקום, די לזה. אבל אם אתה הולך לחדר אחר ולא חוזר, וזה הלכה כהמוראים האחרים שחלקו, וזה הלכה הנפסקת שלו. זו שיטת הרמב"ן, זו שיטת הרייבד. בא רבנו דוד התלמיד של הרמב"ן והוא מציע את זה כפירוש ברב חיסדא עצמו, והרמב"ן אמר את זה ברב יוחנן בתניות. בא רבנו דוד בסוגיה ואומר, כל מה שרב חיסדא מראש אמר בסוגיה, שאתה הולך כשדברים טעונים לאחרי מקומם, זה הכוונה שחזרת לאותו מקום, מראש רב חיסדא התכוון לזה. אבל אם אתה הולך למקום אחר, מראש הדבר לא נאמר. וככה, כשכל הראשונים פה היו צריכים כל הזמן למחוק יין, כל הזמן להגיע שהכל יסתדר, בא רבנו דוד ואומר, בכל המקומות שאינו מסתדר, פשוט לא חזרת לאותו מקום. כך הוא פותר את כל הבעיות, כן? אבל יש כאילו דרך שבה הרעיון נולד, יש פה מי היסטוריה, הרעיון נולד כפתרון לתניא קרתי, ואז הוא כבר משתמשים בו כפתרון לבעיות שראשונים אחרים פתחו אחרת. בכל מקרה, זו סוגיה מאוד לא פשוטה מבחינה טקסטואלית, יש בה המון מהמורות, כן?
הרב מראה שהוא לא מחלק, כאילו, מביא מהסיפור של החתן וכלה,
אבל הם אמורים לחזור, אבל זה בדיוק העניין, הם אמורים לחזור.
בדיוק, אבל הוא מביא מזה, השאלה, מי תביא ממקום למקום, שממקום למקום כנראה לא חוזרים.
טוב, אני אסתכל עוד פעם ברבנו דוד, בסדר? בסדר, רומק, עד כאן הסוגיה הזאת, בסוף קצת שמתי גז, כי אני חושב שצריך להתקדם, אבל אין כאן, אתה דורא עושים עוד פעם את הסוגיה הזאת? אם יהיה לי איזה תוספת, בסדר, או איזה סיכום בתחילת השיעור הבא, בסדר, נעשה סיכום של אלה שהתעייפו, כן, גם בשבילי, אני אעשה סיכום, אל תדע.
אולי לשלוח את זה.
אם אני אצליח, אני לא יודע אם יש לי זמן, בסדר, אני עושה עוד כמה דברים, בסדר, אבל אני אשתדל, בסדר? רגע, אני ברשותכם רוצה רק משהו קצרצר על פרשת שבוע מסוף הפרשה. בפרשה שלנו בסופה, מופיע מצוות תפילין פעמיים, זה אתם יודעים. שתי פרשיות תפילין, פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביא אחת. והזדמנות קצת לומר משהו על תפילין. אני גם אומר, זה מעסיק אותי כי יש לנו בן ראש שהוא עומד בר מצווה, אז אני מתעסק בתפילין בכלל. יש לנו פה שתי פרשיות תפילין של ספר שמות, שיש גם שתי פרשיות בספר דברים. אנחנו רגילים הרבה פעם לחשוב שיש ארבע פרשיות תפילין, אבל למיתו של דבר יש לא מעט מקורות שמצביעים על כך שאפשר להתבנן עליהם לא כסט של ארבע פרשיות אלא כ-2-2. קודם כל, המקור הכי ברור זה אותה ברייתא של מה זה תוטפת, מה זה התפת, שזה באפריקי הכוונה 2-2, כן? אבל האמת היא שהדבר הזה הוא גם פשוט בולט שמסתכלים בתוכן של הפרשיות ובכמה דגישים שעולים מתוך זה, ואין איזה ביטוי בכמה מהלכות של תפילין. ואני אתחיל מזה, שמבחינת התכנים של פרשיות התפילין, בספר שמות הדגש המרכזי הוא יציאת מצרים, ובדברים הדגש המרכזי הוא ייחוד השם וקבלת עול מלכות שמיים שקשורה בתלמוד תורה ובעול המצוות. ומדובר פה על שתי מערכות תכנים, שגם בתוך הפרשיות, מבחינת המקום של התפילין, יש דגישים שונים לגמרי. כשאנחנו באים ושואלים למה מניחים תפילין על היד, אז בספר שמות הדגש הברור הוא שהסיבה שמניחים תפילין על היד הוא כי התפילין באות להזכיר לנו את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא במצרים. כן, בפרשת קדש לי, והיה לך לאות על ידך, או לזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, וככה גם בפרשת והיה כי הביאך, והיה לאות על ידך, או תוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציא אדוני ממצרים. בכל פרשיות מצרים יש דגש על היד, ועל היד החזקה. אדם מניח תפילין על היד החזקה, על היד שלו, סליחה, וזה מזכיר לו את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בוחרים ביד שהיא מזכירה את היד של הקדוש ברוך הוא. צריך להודות בפה מלא שלא מוסבר פה מספיק למה להניח אותו בין העיניים. זה לא מספיק מוזכר. אני יכול לומר שיש פה רמיזה מסוימת שנמצאת פה, שמה אנחנו במצרים, איך היד החזקה הופיעה לעינינו. אנחנו ראינו את היד החזקה. ואני שאלת עצמי בתוך ספר שמות, למה אני בוחר את התפילין על היד ועל העיניים? זה כדי שהעיניים שלנו ראו את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שזה מזכיר לנו. אי אפשר להימנע מזה למה מניחים תפילין על יד שמאל. אז אחד מהדרשות זה כי כתוב ידך עם ה' אז היד הקהה של האדם שמופיע בפסוק שהוא מנוגד חוזק היד של הקדוש ברוך הוא. הוא היה חוק לבני אדם עם יד קהה, עם יד חלשה. היד החלשה האנושית מקבלת כוח שהיא רואה לנגד עיניה את חוזק היד של הקדוש ברוך הוא. והולכים לספר דברים, אין שם בכלל שום חוזק יד, אין שם שום ביטוי לזה. עד רבה, אם אנחנו חושבים על איזשהו רמז, למה להניח על היד, אז לכאורה זה בא בתקבולת לפסוק שקודם לו. כתוב, שמתם, אני קורא, והיו הדברים האלה שאנחנו הולכים לצבך היום, על לבביך, איך שמים דברים על הלב?
על יד.
על יד, או זה יותר בולט בפרשת והיה עם שמוע. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, ומיד וקשרתם אותם לאות על ידכם, ואילו תוטפות ביניכם. זה לא הזמן לדון בתקבולת הזאת לגמרי, אבל יש פה סוג של תקבולת בין הלב לבין היד, לבין הנפש, לבין הראש, כן? לבין העיניים. השאלה היא איפה זה נפש בלשון המקרא. רק אני אגיד, הנפש היא הרבה פעמים חושבים שזה הגרון, כי פה עוברים עברי הנשימה, כן? האם גם יש מקורות שזה למעלה מזה? זאת שאלה שדנים הלשונאים, אבל אני רק חוזר לפה, ברור שהדגשים הם שונים. עכשיו, הדגשים השונים האלה של היד מול אולי הלב, הם גם דגשים שאולי שונים בשאלת מידת כלפי מי התפילים מכוונות. וכאן אני אקח אתכם לדברים שסבי דרש בסבי הרב בברית שלי. אני לא זוכר, אבל סיפרו לי, בסדר? הוא דרש שם על תפילים של רשי ורבן אותם, לא יודע להסביר למה. ההורים שלי פעם הביאו לי הקלטה, הם הקליטו את זה בסליל כזה גדול, אבל רוב מה שהרב אמר נמחק. כן, חבל, נכון? אבל מה שהרב דרש זה להסבר שיטת רש"י ורבינו תם. טענה היסודית שלו היא שגם רבינו תם באופן בסיסי מודה שתפילין צריכות להיות כסדרן. אז איך מגיעים לסדר שמהפכים? טענה שלו היא שיש בתפילין שני סטים. יש סט אחד של שמות וסט אחד של דברים. סט אחד מכוון כלפי המניח, והסט השני מכוון כלפי המסתכל. לדעת רש"י, רק שתדעו, הנושא הזה, האם הסדר הוא כלפי המניח או כלפי המסתכל, זו מחלוקת בין הרייבד לבין הרמב"ם. איך מגיעים בתפילין? יש ארבע שיטות של סדר הפרשיות, זה אחד מהפרמטרים. האם הכל, אנחנו מקובל עלינו שזה לפי מי שמסתכל. אנחנו מסתכלים על הבית ועושים מימין לשמאל, עושים קדש והיה, לפי שיטת רש"י, שמע והיה. אבל לפי הרייבד עושים מימין המניח. מילים אחרות עושים, כלומר, אם, אין לי פה לוח, אבל עושים אותו דבר רק הפוך. עכשיו הרב טען ששיטת רבינו תם, אנחנו בעצם עושים את פרשיות ספר שמות כלפי המסתכל וספר דברים כלפי המניח. כך יוצא לנו שהוויות הן באמצע. הטענה שלו היא שהוויות באמצע זה הסימן ולא המהות. כלומר, בפועל יוצא הוויות באמצע. והטענה היסודית היא שהפרשיות של שמות הן פרשיות שהאדם אומר אותם, הוא מכריז את זה לעולם. הוא מספר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ביד חזקה. ספר דברים, לעומת זאת, האדם פונה כלפי עצמו ואומר לעצמו, אני צריך להפנים את הדברים האלה לתוכי, להפוך אותם לחלק ממני. שהרב גם הציע את זה על עוד דבר בתפילין, שגם לגביו, למיטב הבנתי, יש הסברים יותר טובים, אבל אני אגיד מה הוא אמר. זה מופיע בית יוסף ההסבר הזה. זה איך מגיעים לשין של הארבע, יודעים שיש לנו שני שינים? איך מגיעים לזה? אז בבית יוסף הופיע הסבר שלמיתו של דבר גם השין של ארבע הוא שין של שלוש. השלוש הוא הרווחים בין ארבעת הרגליים. ולמה הוא עמוק? כי זה בא להזכיר כתב הלוחות שהיה חרות. יש לנו פה שני סוגי כתב. יש כתב כמו הלוחות וכתב כמו ספר תורה. כשמסתכלים על המיקום שלהם בתפילין, אחד יושב כנגד הפרשיות של שמה, כמו הארבע. של שמות, סליחה, ואלה של דברים הם כלפי דברים, נדמה לי. אני אומר, יש פה שני סטים שבאים לייצג שתי צורות כתיב. אני לא, בגלל הזמן, אני לא אגיש, יש עוד הסברים לדבר הזה, אבל מדובר פה על שני דברים. האמת היא שרוב מה שאמרתי פה הוא יושב בתוך כל בית, והאמת היא שהוא יושב מצוין על ההבדל בין יד לראש. עוד דבר צריך להסביר אותו, וקודם רמזתי לזה, לא מאוד ברור לפי ספר שמות למה צריך גם תפילין של ראש. למה לא די לתפילין של יד? השאלות האלה הן שאלות שיש להם כל מיני הסברים, אבל אחד מהדברים שחז"ל מאוד הדגישו זה שתפילין של יד האדם מניח לעצמו, ואת התפילין של ראש האדם מניח כלפי אחרים. ויש פה איזושהי אמירה, קודם כל בהלכה, שחייבים קודם להניח תפילין של יד, שקודם כל אדם צריך להפנים דברים, אדם צריך לעבוד על עצמו לפני שהוא רץ החוצה ומחצין. ויש לא מעט מדרשים יפהפיים על החומרה של מי שמקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. זה במילים מאוד פשוטות, אדם שמחצין דברים לפני שהוא באמת יפנים אותם. ואני מניח שיש פה הרבה בוגרי הר עציון שמכירים את השיחות של רב עמיטל ומרים בת עלי בצלים. זוכר את השיחה הזאת? לא. וואו, הזדמנות צריך לספר אותה עוד פעם. אבל הרבה ניתן לה לספר את זה כל שנה באלול, באחת מהשיחות. לא היה קבוע מאיזה שבת זה, אבל תמיד היה השיחה, זה ירושלמי שלם בחגיגה על אחד שמקדים תפילין של ראש לתפילין של יד, לא באים ללוויה שלו, בגיינום הוא מחליף אישה שקוראים לה מרים בת עלי בצלים. הרב תמיד היה מסביר שם, הרב עמיטל, שהשאלה שם היא, בצל הרי הוא קליפה בלי תוך. זה החיצוניות מול הפנימיות, ואין זמן עכשיו להאריך, אבל ההקפדה הזאת שצריך קודם להניח תפילין של יד, היא שאדם יעבוד כלפי עצמו, ורק אז הוא קשר לבוא ולהכריז הכרזות כלפי אחרים. מצד שני, בואו נחזור לרגע לשיטת רש"י בעיקר, והיא השיטה שהיא אומרת שכשאדם מניח תפילין של ראש, בעצם כשהוא בא לדבר על אחרים, אז מה האדם עושה? הוא צריך להפוך את הדברים. בואו נגיד ככה, התפקיד של מורה, תפקיד של אדם שיש לו אחריות כלפי אחרים, זה לא לחשוב על עצמו, אלא לחשוב על מי שמסתכלים עליו, ולהתאים את עצמו לצרכים שלהם. כן, אז זה חצי של תפילין נקרא בעזרת השם בשבת על החוזק יד, ואני מאחל לנו שהיד החלשה הזאת שלנו היא, אתה יודע, אנחנו כבני אדם חלשים, אבל חוזק יד, יצאנו ממצרים. יאללה, תודה.